אין אלו נאמנים. אז הברייתא זה בעצם המשנה, רק בעדים אחרים. אז אם הם מקיימים, יש להם פשע עשר, או מיגו, אז הם נאמנים להגיד שהם היו קטנים, ואם השטר מקוים במקום אחר, אז כתוב שהם לא נאמנים. עכשיו, מה ההבדל מזה לבין המשנה? במשנה, כשהם לא נאמנים, יש לנו סיבה שלא קיימת פה. דיינו שבמשנה, אם אין להם מיגו, אז למה הם לא נאמנים להגיד על עצמם, בלי המיגו, למה הם לא נאמנים? אז יש, כמה שהיא תשאו בכל זומד, בידים אחרים, זה לא שייך, לחלק מה שואלת מה שהיא שואלת, הם לא, אין שום פסול, ועדים עצמם, אז הם פסולים להעיד עוד פעם, פסולים, כלומר הם לא יכולים להעיד עוד פעם, אבל כאן עדים קשרים, הם תמיד יכולים להעיד, לכן היא שואלת, ומה יצרי, מגביל עמי פשטו ביאלמה, ומה יצרי ותרי נינו, והגמרה צריכה להסביר איך לתרץ את הקושיה הזאת. אז זה מוליד את כל הסוגיה. עכשיו יש כאן תוספות, אם אתם כתב ידע מצוין מכה אחר, אין נאמנים, שאנחנו לא נעסוק בזה, השיעור כללי מחר, אני מקווה, שזה נושא צדדי, שעולה איך עדים פוסלים עדים אחרים. סוגיה סגורה, יש כמה תירוצים בראשונים, אני רק מאיר על השורה האחרונה של התוספות, שזה חשוב נושא שכן דיברנו עליו, שתוספות שם מתרץ שלא אומרים מיגו בשביל שניים, שזה ראינו כבר בדף י"ח עמוד ב', אבל התירוצים האחרים שתוספות לא מביאים, הם התירוצים המעניינים, עדים אחרונים יותר נמנים מעדים ראשונים, שתוספות הזה מבסס את המיגו שלו. אז זה אנחנו משאירים, אנחנו עוברים להלכה עצמה. שואל הגמרא, תרי ותרי נינו, עדים חתומים על השטר, אז זה שני עדים שאומרים שיש הלוואה, ועדים שאומרים ששניים היו אלו שהם היו פסולים, אז הם מעידים נגד זה, אז זה תרי ותרי, אז השטר לא פסול, אז סליחה, אז השטר, אז הם לא נאמנים, אז כתוב הם לא נאמנים, משהו שהשטר קשה, למה השטר קשה, אז עדיין תרי ותרי. עכשיו, למה זה תרי ותרי? אז תוספות בדף י"ח עמוד ב' להשתמש בביטוי שאסור לנו להתעלם מזה, כי תוספות כתב, מה הפירוש הדבר שעדי השטר הם תרי? תוספות אמר, דענן צעדי שלא היו נוסעים ולא פסולי העדות. ועל הכמן אמרין, תרי ותרי נינו. מצטט את השורה שלנו, והוא אומר, הוא עומד משם דין, שהוא מסביר אותו, כלומר הוא מסביר את הדין שלנו, שהתרי של השטר זה בגלל שזה ענן צעדי. למה, מה זה ענן צעדי שהם לא יהיו נוסעים? לכאורה, הכוונה היא לגמרא במשך בדף י"ח עמוד ב', יש לקיש, ואין עדים חותמים על השטר מכנס בגודל, ובמל וגוף מעיקר רמי דקדייק, אז יש חזקה, כדי לתת לחזקה הזאת תוקף יותר מרשים, אז קוראים לו ענן צעדי, כלומר חזקה ברוב גדול מאוד, עד כדי כך שאפשר להגיד שיש לו תוקף של עדים, אבל בסך הכל מדובר בספרה. אם אתה מוצא שטר, אז יש ספרה עם סבירות גבוהה ביותר, שהעדים שחתמו עליו הם לא יונוסים ולא פסולים ולא קטנים, משום שהבעל דבר לא היה מחתים אותם ככה, והם הצלידים לא נחתם ככה, ואף אחד לא יחתים אותם ככה, ולכן זה כנראה נכון. אז זה לא באמת תרי נגד תרי, זה תרי נגד דבר שהוא שווה לתרי. ענן צעדי, זה פירוש המילים, ענן צעדי, אנחנו עדים, לא הם עדים. אנחנו עדים שכך וכך, יש ענן צעדים שבכלל אין שם אנשים בכלל, ענן צעדי שהשמש זרחה בוקר אחרי שהיה חושך. כי יודעים שזה נכון, כי לפי הסתברות של העבר, אנחנו ענן צעדי שבחר השמש גם כן תצרח. מי העדים? ענן עדים, כלומר העולם הם העדים. אז כאן יש עדים, אבל הם לא העדים. העדים זה מה שאנחנו יודעים עליהם. אני מזכיר את זה כי יש ספרה אחרת שדמיד אזכיר, שאומר שהם באמת עדים, שהאנשים שחתומים שם, שעכשיו הם מתו, לפי הסיפור בגמרא, כתוב שהם מתו? כן, זה אחד מהתירוצים לקושה של התוספות, שהם ממשיכים להעיד דרך השטר, כי שטר זה אחת של העדות, והשטר הזה הוא בינתיים קשה, ולכן עדים שבו הם המעידים. הגמרא בכל זאת שואלת שזה תרי יותר, אני עד לחזור לשאלה הזאת, אני רק פשוט מציין שתוספות, אמר ענן צעדי. לכאורה הוא שאל את עצמו, איפה העדים? אם העדים קשרים, אז הם העדים קשרים, אבל זאת גוף השאלה שהם קשרים. מי מעיד שהעדים הם קשרים? אז התשובה שמשתמע מלשון הגמרא בדף י"ט עמוד ב' זה שהעדים מעידים שהם קשרים. אבל התוספות כנראה חושב, ככה לפי לשון שלו, שזה קצת מעגלים, מה זה עדים מעידים שהם קשרים? הם לא קשרים, הם לא יכולים להעיד שהם קשרים. אז אתה אומר, לא, הם לא מעידים שהם קשרים, העולם מעיד שהם קשרים. כמו יש ענן צדי חיצוני שהם קשרים. תירוץ של רב ששת. אמר רב ששת זאת אומרת, הכחשה תחילת הזמאי וכשם שאין מזימים את העדים אלו בפניהם, כך אין מחישים את העדים אלו בפניהם. אז אומר רב ששת, הוא מצא סיבה דומה לכמי שגישו מנחוז ומאגן. העדים האלו הם עדים והם קשרים, ולכן זה טרי וטרי. לא, הם לא קשרים. למה הם לא קשרים? משהו פרוצדורלי. זה מאוד מקביל למה שהגמרא אמרה לגבי עדים עצמם. אדם לא יכול להעיד פעמיים, אז כאן הם לא יכולים להעיד. זה פסול אגדת העדות. למה הם לא יכולים להגיד? כי צריכים להגיד בפני הנאשמים. יש כלל שאין מעידים נגד אדם, הוא כתוב בגמרא, אם מזימים את העדים האלה בפניהם, אבל זה כלל יותר רחב. זה נאמר סך הכל משור הנזכר, זה לא דין לזמר. אין מעידים נגד בן אדם אלה בפניו. כן, זה כלל גדול, זה מאוד מקובל בכל מיני מערכות משפט, לא כולם, שאין, כשמאשימים אדם בפלילים, אז הוא צריך להיות שם. אין מעידים נגד אדם שלא בפניו. מה החידוש של רב ששת? כלומר, למה זה בעצם מאוד מאוד מחודש? בואו נדבר בצורה יותר בוטה. למה זה קרוב לאבסורד? למרות שזה לא השאלה של רב נחמן, אבל כי?
החשב זה לא הזמן, זאת אומרת, הזמן אדם מעיד נגד מישהו, החשב הוא מעיד...
כן, הם לא... הדין, לכאורה, אני אומר, לכאורה, מישהו יסביר לי אחרת, הדין של אין מעידים נגד... אין מזמין אדם אלה בפניהם, זה דין שלא מעמידים אדם לדין אלה בפניו. כן? כל התהליך, כל ההליך של האשמה, של פלילים, צריך להיות בפניו. אבל זה לא דין בעידות, זה חידוש אפילו בעידות, אפילו כשהאשמה נגדך, האבון שעברת הוא אבון, עידות שקר, גם אז הם עידים לפניו. אבל הדין המקורי הוא שאם אתה הנשפט, אתה הנאשם, אז אתה צריך לשמוע, יש לך זכות לשמוע את העידות נגדך. זה בהיסטוריה של ממלכת הממלכת בריטניה, זה אחד מן החישים הגדולים של לא זוכר איזה מאה, שהפסיקו לקיים הליכים סודיים נגד בני אדם, אחר כך באים אליהם, אומרים להם, אתה מת, ואז הוגים אותו. יש לאדם את הזכות לשמוע את ה... שם זה לא כל כך העדים, אלא האשמה, אבל כל זה לאדם צריך לדעת שמשיבים אותו במשהו. אז, אבל כאן, העדים האלו, חוץ לזה שהם מתים, הם לא הנושא. זה לא שיש כאן משפט על... עדות שקר של אותו בן אדם. יש משפט על הלום והמלווה. הם העידו שכן, ועכשיו יש עדים שמעידים למעשה שלו. עדים שהם לא עידו שכן, ולכן למעשה שלו. אז הנושא שלנו זה אם הוא חייב, אם הוא, לא הם, אם רובין ושמעון, אם רובין חייב כסף לשמעון או לא. אז רובין צריך להיות פה. אבל מה אני צריך שהעדים יהיו פה? כל פעם מעשית זה בטח לא נכון. מה שרושי שבעצם אומר זה ש... אם אתה מעיד במשפט כלשהו, אתה צריך להישאר שם עד סוף המשפט. כי יבואו עדים אחרים שיסתרו אותך, אז אתה צריך להיות שם. למה אתה צריך להיות שם? הנאשם צריך להיות פה. אז מה רב ששת אומר? אז הוא אומר, הוא מבין שזו בעיה, לכן הוא מחדש חידוש. הכחשה תחילת הזמה היא מסברה, ברור שרק הזמה. בזמה, הזמה זה הליך שבו, בסופו של דבר, מה יקרה? נהרוג את העדים. אם זה היה עדות מיטה, ונחייב את הממון, אם זה היה עדות ממון. כלומר, ועשית לא קשה זמם לחברו. העד, עד המוזם, הוא הנאשם בהליך פלילי נגדו. הוא צריך להיות שם. ברור שלא נכון בהכחשה. אז הוא חידש. הכחשה תחילת הזמאי. אנחנו כאילו שואלים את האופי מאלף לבית. הדבר הזה שייך רק באלף, רק בהזמה. אבל כיוון שהכחשה תחילת הזמה היא, הכחשה זה אתה אומר שאתה משקר. מה זה הזמה? שאתה משקר וגם הוכחנו את זה. מה ההבדל בין זה, זה יהיה חשוב בשביל גם משהו מחר. מה ההבדל בין הכחשה לבין הזמה?
זה על הידות, זה על הידות.
אין הבדל. אתה כבר יודע את הסברה, אבל רבא לא יודע את הסברה. זה בכלל דבי ורבא אם יש סברה בכלל או לא. כלומר, יש נקודת הבחנה, אתה צודק, יש הבדל, יש נקודת הבחנה, אבל נקודת הבחנה הזאת היא מאוד 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 פורמלית. בשני המקרים, אני אומר שאתה שקרן. אבל יש גזירת הכתוב, שאם אני אומר, אתה אומר כן, ואני אומר לא, זה נקרא הכחשה. אם אתה אומר כן, ואני אומר מה פתאום, בכלל לא היית שם, אז זה נקרא הזמה. ואז האחרונים נאמנים בצורה מוחלטת, למרות שמי שאמר, אני אומר, ראינו פלוני הורג את הנפש. ואתה בא ואומר, אימנו היית. בזמן שהוא הרג, בזמן שאתה אומר שהוא הרג את הנפש, אתה בכלל היית בעיר אחרת. אז אני אומר, אני גם מכחיש אותך. אני אומר, לא, הייתי שם. אני לא אומר שהייתי באחרת. אני הייתי שם וראיתי. למה אתה נאמן ואני לא נאמן? למה מה זה אמר? זה רד הכתוב. אז זה אמר רבא. והגמרא בבבא קמא בפסחים שהזמה חידושו ואין לך בועד לחידושו. כוונת המינים חידוש ואין לך בועד לחידושו. מה כוונת המינים?
זה לא מובן.
זה באמת לא מובן, ולכן אי אפשר לקחת מזה יסוד וליישם אותו. מה שכתוב כתוב, מה שלא כתוב לא כתוב. טוב, אז הבא באמת חולק. עכשיו, נכון, ההסבר, ההגדרה, לא ההסבר, הנקודת המגדירה את ההבדל ביניהם, בכל זאת, מה כאן ההבדל ביניהם? הוא שאם אני אומר מה שאתה אמרת זה שקר, אז אנחנו מתפקחים על הנושא. אז אין הבדל בין ראשון לבין שני. ואם אני אומר, אם אנו הייתם, אז אני מדבר עליך. אתה מדבר על הנושא, ואני לא אומר שזה לא קרה. אני לא אומר שפלוני לא הורג הנפש. אני רק אומר, אתה לא יודע. אז אם אני מדבר עליך, אני הופך אותך להיות הנאשם, אז אתה לא יכול להעיד על עצמך. אין אדם להעיד על עצמו, אני כאילו אובייקטיבי, ואתה כאילו לא. זה עדיין כאילו, אבל זאת הגדרה, זה נכון. אבל בסך הכל, לגבי האמת, לגבי לא הנקודה הפורמלית הזאת, אז הכחשה זה תחילת הזמה. הזמה זה הכחשה יותר מעשית. אז מה אומר רב ששת? אז רב ששת אומר, הוא אומר דבר שהוא פורמלי, הוא פורמליסטי, הוא לא באמת הגיוני. הוא אומר, כיוון שכשאדם מייזים מישהו אחר, יש דין, שהם הזמנו פניו, כי על פי דין הוא בצדק, אחרי זה אתה כתוב. אחרי זה אתה כתוב, ברור שהעדים זוממים הם נאשמים, אז הם צריכים לשמוע את העדות נגדם. אז כיוון שהכחשה והזמה מהווים תהליך אחד, התחלה וסוף, אז כבר בהכחשה אני רואה את זה, איך להגיד, אולי פוטנציאלית, כלומר אני רואה כאן שיש כאן גם משהו נגדם, כי בסך הכל אתה אומר שהם שקרנים, אתה לא הוכחת את זה, אתה גם לא נאמן להגיד שהם שקרנים, מה הדין אם אתה אומר כן ואתה אומר לא? אז לא הורגים אותך. אתה אמר שפלוני הרג את הנפש, או פלוני חייב כסף, אחר כך אני מכחיש. אז מה קורה לעדים הראשונים? שום דבר, הולכים הביתה. יותר מזה, כפי שנלמד, וכפי שבטח כבר למדתם, כנסות לצאת את זה, פוסקים כמו רבונה, שהם גם נאמנים להעיד במשפט הבא. הם רק ספק עדי שקר, ומה הדין של ספק עדי שקר לפי רבונה? הם קשרים, למה? כי מעמידים אדם בחזקתו. שניהם, שני זוגות העדים, ממשיכים להיות עדים קשרים. מחלוקת רבונה ברב חיסטה. מספיק כמו רבונה. אז לא עושים, אין שום מסקנה לגבי, לא עושים להם דבר, לא פוסקים עליהם דבר, הם פשוט נכנסים ויוצאים. אף על פי כן, כיוון שהנושא, לא התוצאה, אלא הנושא, הוא גם, הוא כולל קצת גם, משהו עליהם. בסך הכל, אני אומר עליך שאתה אוי זבוף, צריך לתרגן, פירושו זה כמו שזה נשמע. אני אומר עליך שאתה לא בסדר, אז יש לך, אז אין מידים אלה בפניהם, ולכן כל העדות, יוצא מזה, כל העדות פסולה. הביטוי, הכחשה תחילת הזמה, מאיפה זה בא? כתוב, בבא קמא ע"ג עמוד ב, מה המקרה שם? זה לא דומה למקרה שלנו, זה עובר את ההגיוני. כלומר כאן רב נחמן בעצם אומר שרב ששת לא צודק, אבל שם הגמרא מקבלת את זה. שם זה מקרה שיש גם הכחשה וגם הזמה, כלומר באמת קרה שני דברים. מה קורה? אתה אומר שפלוני לבא כסף, אני אומר שפלוני לא לבא כסף, ואז באים עוד שני עדים ואומרים שהעדים הראשונים ממנו הייתם. אז מה השאלה? השאלה היא שאי אפשר להזים אותם. למה אי אפשר להזים אותם? כי עד שבו המזימים כבר הם כבר לא עדים. כל הרעיון של הזמה זה אדם ש... עוד מעט, נכון, כאשר זמן ולא כאשר עשה, אבל הוא עוד מעט עשה משהו, הוא גרם לאיזושהי תוצאה משפטית שגויה, אז מזימים אותו והוא נושא באחריות. אבל ברגע שהם הוכחשו, אז הם כבר כלום. אז הם לא הולכים להוציא כסף. אז הייתי אומר שאי אפשר לזים אותם. כמה שמה שכן אפשר לזים אותם, למה? כי הכחשה תחילת הזמה. מה פירוש הביטוי? זה דין הרבה יותר פשוט. מה פירוש הביטוי? כל הכחושת עשה על כך שיש כאן שני שלבים. הם מוכחשים. לזים עדים מוכחשים זה לזים עדים שלא קיימים. באמת אי אפשר. מה התשובה? לא מפרידים. רואים את הכחשה והזמה כתהליך אחד ארוך. ואז הזמתי את העדים הקשרים שהיו לפני ההכחשה. נגיד, גם מזימים, אני בא ואני מזים אותו, אז אני אומר, אני אגיד לשני הדברים. מה פתאום? איך אתה יכול להגיד שפלוני ידבר כסף? אני לא חושב שפלוני ידבר כסף, כי מה לא הייתם? נו, אז נעשה פגיל עם דיבור ונגיד שהם כבר מוכשים, אחר כך מוזמים. זה תהליך אחד ארוך, אז גם אם זה ארבע עדים, שני עדים שונים, אבל ההתקפה על העדים הוא מתוקר. תהליך אחד ארוך, אז ההזמה בסוף מתייחס לעדים לפני התחלת. ספרה מסוינת, אין לי בעיה בספרה הזאת, אבל אצלנו, לא מדובר כאן שהייתה החשה ואחר כך הזמה, ולכן מה, ולכן רוצים שגם החשה תהיה בפניהם. כאן זה דין על האופי של כל אחד בנפרד, כיוון ש... או, אני מתייחס כאילו לגמרי בבוקמה, זה לא הכרחי. כמו שמה, אם היה החשה ואחר כך הזמה, כיוון שיש להם משהו משותף, אז מחברים אותם להיות הליך אחד ארוך. אמרת שיש משהו משותף. אז כבר גם כל הכחשה יש לו אופי של הזמה לעניין מה? צריך להיות בפניו. אז ברור שאפשר לחלק, ולכן גם לחלקים. זה לא אותו דין בכלל. כאן הרב ששת אמר דבר שהוא כמעט גזירת הכתוב. הכחשה, תחילת הזמה, ולכן אני מפעיל כאן דין שבאמת לא שייך. עכשיו, בכל זאת, כיוון שהוא אומר את זה, אז נכון, צריכים להוסיף משהו. למה אין מזימים אדם אלו בפניו? אני שואל על תיימד דקרא. למה אדם צריך להיות נוכח כשעדים מעידים נגדו? זו שאלה של מדעי המדינה. כן? יש מדינה בעולם שגזרה גזירה שאין מעידים נגד אדם אלו בפניו. מה הסיבה? אבל אני רוצה תשובה הלכתית, תשובה למדנית, כן, בכל זאת. כן, מה?
שלא יהיה עזות פנים לעדים לבוא ולומר שאנחנו רוצים להרוג מישהו אחר.
טוב, אני צריך לשים את האצבע על מה כאן הבעיה. כלומר, אתה אומר יותר מדי דברים. איפה? לכן אמרתי, צריך להיות לא נשגם. בכל זאת, אני שואל שאלה כללית, אבל לא נשגם. מה כאן ה... מה הבעיה? מה המעקב? אם יעידו שלא בפניו, אז...
חשש משקר.
אוקיי, בסדר, חשש משקר, חשש משקר. אבל מה גרם לזה? לא, אני לא מבין את ההתענה שלי. אני מנסה לשאול שאלה בזה לתת את התשובה.
מה
אם יוצאים
לשקר
בתנאי
האדם?
מה? סוח. בדילמה מנות הדין הזה הוא לא בהכרח נכון, כן? זה דין מיוחד כתוב הזמה כאן, זה דין מיוחד באיפה שמעמידים אדם לדין, והוא עד ובעלה ולא ישמרם.
עניין של האשמה, של הדין כמה שונים, לא יכולים להאשים מישהו שהוא לא
נמצא? למה?
אתה לא יכול להאשים משהו שהוא לא, כי אתה צריך להצביע על בן אדם.
טוב, אני אגיד את התשובה כאן. הייתי אומר, מה זה הייתי אומר? אני חושב שזה סביר. האמת? לא הייתי אומר. אני חושב שזה נכון. אין לי בעיה מה שיש לי. הוא אומר, הוא ידחר. אבל לכאור איזה דין בא גזר דין שנהרוג מישהו על פי עדים שלא דיברו בפניו, זה אני לא יכול לעשות. כלומר, כיוון שזה נוגע לו, כיוון שהוא יצטרך לסייף בתוצאות, אז זה לא פייר. אולי שקר, כן, אבל זה לא... זה לא בסדר שאדם יהיה הרג, בסוף המשפט שלך, חשבתי זה הנקודה, זה לא בסדר שמישהו יהיה הרג בלי שהוא שמע את העדות נגדו. עכשיו, יכול להיות שבהחלט הסיבה היא בגלל שתן לו אפשרות להיאבק, כן? זה נשמע לי סביר, אבל הנקודה היא בגלל שלמה צריך להיות בפניו ולא בפניי, כן? כי הוא מי שסובל מזה, כן? האדם שבסופו של דבר ישלם את המחיר, אז יש לו זכות הגנה, יש לו זכות לשמוע מה נאמר נגדו. לא, עדים יכולים להעיד, נגיד, אם מישהו בישיבה, טובה מישהו אחר בישיבה, עדים יכולים להעיד בלי שראש הישיבה יהיה שם. למה? כי זה לא נוגע לו, זה נוגע לבן אדם שיישא בתוצאות. זה הספרה הפשוטה. ואם זה ככה, אז אפששת לו, אז מה עם הכחשת תחילת הזמן? אבל העדים המוכחשים הם לא הנושא. הנושא יורה לא במלווה. הם לא נושאים בה בתוצאות. מה התוצאות שעדותם לא מתקבלת? אז הם עצובים. זה לא זה. כלומר, הם לא, בקיצור, הם לא נאשמים. שום דבר לא משנה את העובדה הזאת שהם לא הבלדין, הם לא עומדים למשפט. ואין, לכאורה הדין הוא שהבלדובו יש לו זכות לשמוע את העדים נגדו, והם לא הבלדובו. אז לכאורה רב ששת, רב ששת אומר, כן, אבל החשת תחילת הזמן. בסדר, אבל התחילת הזמן הזאת, התחילה זה בדיוק חסר, נקודה הזאת. אני מעוניין בסוף הזמה, כי בסוף הזמה יש פסק נגדך, ובתחילת הזמה אין פסק נגדך. אז מה אם זה תחילת הזמה? אבל העיקר חסמן הספר. העיקר חסמן העניין. אז חייבים להגיד שרב ששת, כדי לתרץ את הקושה, אומר שזאת לא הסיבה. זאת לא הסיבה, זה דין, לא יודע. אם אני מדבר עליך, לא בגלל שמדבר עליך, אז בדין גם יפסקו נגדך. בדין לא יפסקו נגדך. שום פנים. אבל אסור לי לדבר נגדך בלי שאתה שומע. אולי זה דין בהגינות, אולי זה דין סתם, כלומר לדבר עליך בית הדין זה דיבור חשוב, אני יכול לדבר עליך בלי, כאן זה נקרא לשון הרע, זה איסור אחר. אבל לדבר עליך דברים רעים בעדות, למרות שהדיבור הזה הוא עליך אבל לא מכוון נגדך. הוא לא נגדך, אתם מבינים את המשפט? הוא עליך ולא נגדך. מבחינה משפטית הוא לא נגדך, כי אתה לא המטרה. אז אני חושב שאתה אומר, בסדר, כנראה, הוא מעץ בגלל קושה כאן. הכחשה תחילת הזמה, מה פירוש המשפט? גם בהכחשה, כמו בהזמה, מדברים על עדות השקר והאמת של העדים. ולכן, ויש דין שאין להזים אדם שלו בפניו, כנראה למה, אני רוצה להגיד למה, בגלל שאני מתיח בך האשמה, אז אסור להתיח באדם האשמה גם אם לא מתיחים בו האשמה. כמו גם במחן משפטית זה לא הנושא, אבל במייס זה מה שעשית, אני לא יכול להגיד שאתה שקרן. אסור לי להגיד עליך שאתה שקרן, אלא בפניך. כך צריכים להגיד כדי להסביר את רב ששת. מי שעמד עמד מאוד בנקודה הזאת ועוד יותר, זה היה הריטב"א. לא חושב שהוא מציג כאן משהו, כל הראשון מבין את זה, אבל הוא דאג לכתוב את זה. כותב המתווה, אני מקווה, מתווה, כן. אחרי שתחילת הזמה היא פירש, למה דווקא תחילת הזמה? קודם כל אומר, זה לא תחילת הזמה פה כי אין הזמה. הביטוי המקורי, החשת תחילת הזמה היא שאם יש גם החשה וגם הזמה, אז אחרי שיש הזמה, הגלנו במפרש שהחשה הייתה תחילתה. אבל כאן אין הזמה, אז אי אפשר להגיד שהחשה הזאת כאן היא תחילה של הזמה כלשהי, כי אין הזמה. מה כאן פירוש המילה תחילת הזמה? דומה לו, אם הייתה הזמה, זאת הייתה תחילתו. אז אני אומר, פירוש לא דווקא תחילת הזמה ממש, אין הזמה באה אחרי החשה. ולא דומה ידעת יקרה, אלא לומר, קצת הזמה, שאומרים על הראשונים שלא יעידו כדין. ולפיכך, כשם שאין מזמים את העדים לפניהם, שהרי באים לעונשם. עכשיו כאן הוא אומר את מה שאני אמרתי כקושה. הוא אומר, למה אין מזמים את העדים לפניהם? כי הם ישלמו את המחיר בסוף. באים לעונשם. והתורה אמרה, בועד ובועדיו יבוא בעל השור ויעמוד על שורו. כך אין מחישים את העדים לפניהם. ומכל מקום, מה זה מכל מקום? למרות שלא באים לענישם. במקום מקום, עדות הכחשה על גופה הוא שהעידו שקר. אז הוא אומר, מצד, אני אגיד את זה עכשיו בצורה ברורה, זה הדמיון הוא לא בתוצאות, בהזמה יש תוצאה. מה?
של העדות, מנמקת את המשך.
כן, כן, כן. בהזמה יש תוצאה, וכאן אין תוצאה. אז זה לא דומה בתוצאה, זה דומה בתוכן. תוכן העדות של שניהם זה שאתה שקרן. אבל בהזמה אתה שקרן ולכן אתה חייב במשהו, וכאן אתה שקרן ואתה לא חייב בכלום. ולפי במקום מקום עדות החשה על גופה הוא שהעידו שקר, ולפי דבריהם של אלו הראשונים פסולי עדותיהם. אז הוא אומר, אנחנו נסוק את זה, כי אנחנו לא מאמינים לאחרונים יותר מהראשונים, אבל לפי מה שהם אומרים, הם אומרים שהראשונים הם עבריינים, הם לא רק עבריינים, אולי הוא רוצה לחזק את זה יותר, או אם היו נאמנים אז היינו גם פוסקים משהו על הראשונים. מה היינו פוסקים עליהם? לא שהם חייבים כסף, כי כאשר זם עזות להרחיב זה דעת הכתוב, הם פוסקים עליהם שהם פסולי עדות, כי כתוב בתורה לא תענה רשע עד. תודה. כתוב בתורה, התשת ידך עם רשע להיות עד חמאס. מה אני יכול לעשות? החכמים מאוד מכבידים עליי ציטוט הפסוקים. אז יש דין, זה דין, לא משמעים כסף, אבל יש דין שאתה הופך להיות קשה לעד לפסל עד. זה לא מה שקורה פה, אבל לפי, אומרים כשהוא מסתובב, לפי דבריהם של אלו, לפי מה שהשנים אומרים, לפי התוכן של דבריהם, הראשונים פסולי עד אותו. אבל גם על זה יש לו קושה, זה לא נכון. כי הם לא אמרו שהראשונים הם שקרנים. מה הם אמרו על הראשונים? קטנים, הם דיברו אמת. מבחינתנו הם דיברו אותה, אנחנו לא יודעים. הם רק פסולי עד. אז אפילו זה הם לא אמרו. קטן שחתם על שטר. בוודאות. יש שני עדים כשרים, משה ואהרון, ונאמין להם. שאמרו שקטן חתם על עדות. ספק שהוא קטן. הם פשוט בעדים שקטן כאן על עדות. אז מה עושים לו קטן? לא עושים לו כלום. גם לא פוסלים אותו. מכאן עוד הבא, למה לא? כי זה בסדר. רק שהשטר הוא פסול. אז אפילו את זה אין כאן. הם אפילו לא אומרים שהראשונים שקרנים. ביאף אגד, השמייטין, במקרה שלנו. זה לא רק חשה. החשה תחילת הזמה. מה ריפה עושה? הדין הוא נכון בהזמה. בחשה זה כבר לא נכון. אבל אני אסביר לך שגם בחשה יש אותו נושא. מה הנושא? שאתה שקרן. אבל החשה שלנו, החשה של שמייטין, גם זה אין. הם לא אומרים שהראשונים שקרנים. הם אומרים שהיו פסולים, היו קרובים. או קטנים, או אנוסים מחמת נפשות. צדיק, מחמת נפשות, הם קיבלו מצווה גדולה שם, וחי בהם. אין לי משהו שקל שיהיו קרובים, או אנוסים מחמת נפשות, מכל מקום, כיוון שלפי השטר, הרי אנו חושבים שעדים מעידים שחתמו קרוב. כיוון שבשטר כתוב שעדים מעידים כראוי. וכי השטר קיים ויציב, ואילו מעידים שאין עדות קיימת, אז למעשה מה הם אומרים? הם לא אומרים שהבן אדם הוא שקרן, מה הם אומרים? הם אומרים שהשטר הוא שקר. אז הם מעידים בגופו של שטר. אם הייתי רוצה להיות ממש מדויק פה, אז אני אומר שהעמידו את השטר בדין, ואז השטר צריך להיות פה. אתה יכול להגיד מילים כאילו, אין איזה שום היגיון, בסדר, לא צריך היגיון. השטר הוא השטר זה הם. אז השטר, השטר זה בני אדם שהם דובר על השטר. אז אומרים שהשטר הוא דובר שקר, הבן אדם כבן אדם הוא צד לגמור, אבל השטר הוא דובר שקר, ולכן בעלי השטר צריכים להיות פה. והם לא פה, ולכן, כמו בסופו של דבר, מה יוצא? כן, זה דין פורמלי, זה לא, אתה לא יכול להסביר את זה לפי העקרונות המחשבתיים של ההלכה. אבל יש דין שלא מעמידים אדם אלא בפניו, וכאן, על פי דין, מעידים את העדים הראשונים בדין, כי אומרים עליהם דבר שמבחינה פורמלית אומרים שיש להם דין של עדי שקר, עדי לא עדים, שזה אומר שעדי שקר. ולכן הם צריכים להיות פה, והם לא פה כי הם לא פה, הם מתו, ולכן אתה לא יכול להיות. ואילו מני שאלה, תתקיימת, שם הכחשה יש כאן. מה, הרטב"א דיבר עברית לונדש. מי התווכח איתי לפני כמה ימים על איזה שפה אנחנו מדברים? מישהו בא בטענה? מה אומר? מה זה שם הכחשה יש כאן? שם זה מילה שצריכים להגיד עם השיניים לחוצות. זה לא, אין כאן הכחשה. מה יש כאן? שם הכחשה, זה בריסקי. שאומרים, יש כאן, מבחינה פורמלית, יש כאן, אתה שקרן. מי זה אתה? השטר, השטר הוא שקר. מי זה השטר? השטר זה שני עדים שחתומים בו. אז לכן הם צריכים להיות כאן. ואין להכחישם אלא בפניהם. כך יש לפרש לפי שיטתנו. מה זה לפי שיטתנו? אני לא יודע. כך יש לפרש לפי שיטתו צריך להיות קודם. או מה הצדקה? מה ההגנה? מה הכיסוי של הריטב"א? מה כתוב? נו. מה כתוב במוסר הרב קוק כתוב במקום מה שכתוב ברדווה?
לא, אצלנו הפסיק פשוט נמצא אחרי ישר.
פסיק, הפסיק.
לא, ואין העדות קיימת שם, הכחשה יש כאן. ולא אין העדות קיימת שם הכחשה יש
כאן. נה, באמת, זה שקוד. מי ערך את הרדווה? אליה הולך נשים?
לא.
אה, חבר. מי ערך?
הרב משה גולדשטיין.
אה, בטח, בסדר. יש, טוב, זה לא שנה, מה? בסוכה, הרדווה בסוכה, ערוך הידי, הוא ערך על כמה ספרים בשביל, הרב אליה הולך נשים. אז כשבאנו סוכה, זה היה מצבן אותי תמיד. אני לא זוכר בדיוק, אבל ההערה הראשונה שלו על המסכת, זה פשוט הוא לא הבין את הרדווה. אז היה אחד משהו באמצע, היה שם משהו, ודברתי מהרדווה חצי, אמרתי לו, גיל, הוא קרוב שלך? הוא אמר, לא, חס ושלום. אז כן. טוב, זה לא נכון. ואין מידים שאין עדות קיימת, שם הכחשה יש לך. זה משהו, זה משהו צריך להיות. אני שם עכשיו פסיק בתוך השיטה המקובצת שלא תהיה שום בעיה. הוספת ניקוד, כלומר כשמריחים ספרים, מריחים ראשונים, עורכים ראשונים היום, אז יש הרבה עבודה, צריכים לעשות כתב יד, הוא מסב כך וככה, צריכים לתקן את המילים, צריכים להוסיף מילים וכן הלאה, כלומר זה אחריות גדולה מאוד, והם מאוד מאוד נזהרים, כשמוסיפים מילה, שמים אותו בסוגריים מרובעות, כשמוציאים מילה, אז מדפיסים אותו, שמים אותו בסוגריים עגולות, כדי ש... חיים שאובין אותם, אסור להגיע בספרים, אז ככה מקובל היום. כמובן זה בכל זאת משפיע המון, כשאתה קורא, אתה לא חושב מחדש, אולי צריכים לקרוא את זה ככה, אתה מדלג על המילים בסוגריים, וקורא את המילים בסוגריים המובעות, אבל בכל זאת זה שם. אבל יש עבודה אחרת שהם עושים, זה הרבה, הרבה יותר קלה, הרבה יותר פחותה, וזה שהם מוסיפים קצת ניקוד, כן? פסיקים ו... בנקודות. וזה, אין כללים איך לעשות, אם לא שמים אותם בסוגריים. מכניסים כאן, אבל לעזור לך לקרוא, שמים איזשהו פסיקה, איזשהו פסיק שם, וחלקים את זה קטעים, כי בכתב יד יכול להיות שכל המסכת היה בקטע אחד ארוך, בלי שום הפסק. זה הרבה יותר משמעותי, כי כמעט לרוב בני אדם, לא לכולם, אבל לרוב רוב של בני אדם, אין דרך להתקבל כך. אתה קורא, אתה קטע. אתה לא קורא, והנה כאן פסיק, אתה פשוט קורא, והפסיק אם זה ההכוונה איך לקרוא, ואם זה לא במקום הנכון, אז זה יכול ממש לזה מאוד משמעותי, זוכר? זה בכתובות, זה בכתובות, איפה זה היה, אני לא זוכר. לא, זה בבבטה, רב הרשלה היה מקום בבן יונה, רב הרשלה הוא זה שהציטו בן יונה בבבטה, רב הרשלה היה גאון עצור, אבל, לכבודו אני אומר את זה, היה מוציא רבינו יונה על כל מסכת בבא בתרא בשנה אחת היה יושב ולומד בבא בתרא רבינו יונה מסכת בבא בתרא מסובך אבל היה גאון, היה יכול לעשות את זה אבל לפעמים אחרי שנכנס, יש לי זוכר רבינו יונה והוא פשוט שם פסיק ואני קורא, לא מבין, אני קורא, לא מבין, התחלתי להגיד כל מיני כזה פיצוצי ספרות, ממש דבר גאוני, מקבל פרס ישראל על פלפול ואז פתאום הבליח, מתוך החושך, אולי נוציא את הפסיק. ווואו, היה דבר פשוט, ולא לא אומר כלום. פשוט, זה קרה. הרמב"ן הכתובות הוא מלא טעויות כאלו. טוב, אז כאן אתה שים שם פסיק. לא משנה. אז הרדווה בסך הוא לא אומר כלום, הוא רק אומר דבר שכל ראשון יגיד. הוא רק שם לב לזה כמה הוא אומר לי דבר שאף לא שמתי לב, שהם גם לא אומרים שהם שקרנים. פשוט מנע את כל הסיבות למה. אם אתה משוכנע, שהדין הוא שלא דנים אדם שלא בפניו, וקבלת העדות זה רק חלק מהדין הכללי הזה, לא דנים אדם לא בפניו, אז כאן זה ממש לא שייך, כי לא דנים אותם בכלל, ואפילו לא מדברים עליהם, ושום דבר לא יקרה להם, ואני מוסיף את רב הונא, שגם נדבר עליהם, אבל לא נפסוק את זה. כי זה טרי וטרי, הם נאמנים להגיד שהם לא שקרנים. אז פוסקים כמו רב הונא. ואבו פיכן! אז... ממשפט אחרון, אם הוא בריאה, פסיק, שם הכחשה יש פה, כלומר, אבל זה מה יעשה הכחשה בסופו של דבר, צריכים להגיד שבסופו של דבר, אולי זה סיבת הלכה, משהו כזה, בסופו של דבר, אין לדבר על משהו, אין לדבר על מישהו שלא בפניו, ולכן אפשר להגיד את זה. עכשיו, למה זה מאוד חשוב? כי רב נחמן חולק, והוא דחה את התירוץ הזה. אבל למה הוא דחה אותו? דחה אותו במשפט שלא מובן. שלא מובן, הוא בכלל נשאל את השאלה הזאת, הוא לא מביא את רב נחמן. רב נחמן היה צריך פשוט לקום ולהגיד, אני חולק עליך. זה, החשש זה לא תחילת הזמה במובן כזה. לא במובן שכמו בקמה. וגם אם זה היה תחילת החשש, אבל לא החשש כזאת, ולא במקרה כזה, וזה לא שייך לדין הזה בכלל. לא, רב נחמן כך משהו, אילו הבו כמנו מכחישים לו אבי החשש. אתה אומר שכל הסיבה שהם לא יכולים להכחיש אותם זה בגלל שהם לא פה. אז אם היו פה, זה כן היה חשש. עכשיו שהם לא פה, זה כל שכן. השא דלידנו, דיל וקבל, דיל מבי מולדנו. אז מהם לי? אילו שהם לא פה יותר נמדים בגלל שהם לא פה, אולי הם היו פה, הם בכלל לא היו מתווכחים, אולי היו, נכון, אומרים, טעינו, היינו קטנים, לא ידענו שעשו לקטן. אז לכן, יש להכחיש אותם. זה לא מובן בכלל. אם באמת יש דין שצריכים להיות בפניו, צריכים בפניו, מה, איזה קושה יש לך? ואם אין דין כזה, אז זה לא בגלל הסיבה הזאת. אז מה רב נחמן כאן רוצה להוכיח מהסיפור שלו? אם הם היו כאן אולי היו מודים, לכן אם הם לא פה, אז כל שכן שהם, שהאחרונים צריכים להיות לפחות מכחישים. כלומר, נאמנים מספיק כדי להכחיש. אם יש דין שהם מקבלים עדות שלו בפניו, אז יש דין כזה. בהזמה זה ככה, לא? למה לא להגיד אותו דבר בהזמה? אם הם היו פה, בין אם מזימים אותם, אולי היו מסכימים, אז אם לא פה, אז כל שכן שיהיו נאמנים. לא, כי יש דין שאין לי דין שלא בפניו. התורה של נחמן אפשר להגיד על כל אחד שלא נאמן בגלל שלא מקבלים אותו בגלל שהוא לא בפניו. שני עדים באים אומרים שאתה גנב. אילו היית פה, אולי היית מודה. אתה לא פה, אז בגלל אתה צריך להיות נאמן. לא, כי אין מעידים על בפניו. מה הוא בכלל רוצה? כנראה שהוא סובר שזה לא נקרא. אין מעידים שלו בפניו, כי זה לא הם. אם זה לא נקרא, אז לא צריכים שום סיבה. ובכן אני שואל בצל החיות, הוא באמת צודק. עשיתי לשבור את ה... ודאי שרב נחמן חולק על עצם הרעיון, זה מה שרב נחמן אומר. אם הדין הוא נכון, אז אין לו טענה בכלל. אלא הוא אומר שהדין הוא לא נכון. זה לא נקרא להעיד על מישהו שלו בפניו, כי לא מעידים עליהם. לא מעידים על העידים, אלא מה הם מעידים? על הלא במה, מעידים על ההלוואה ולא מעידים על העידים. זאת הסיבה שרב נחמן חולק. אז מה הוא רצה להוכיח מהסיפור שלו? אז האמת שאני לא יודע, אבל חשבתי על רעיון. אולי רב נחמן זה חשוב, כי אולי נלמד מזה משהו. למה אין מעידים עליו שלא בפניו? רב נחמן אומר, אם הוא היה פה, היה מודה, לא היה, אני לא יודע. כל זה אומר משהו על, אולי זה אומר משהו על מה הסיבה שאין מעידים על אדם שלא בפניו? כי צריכים לתת לך הזדמנות ל... לדוף, להגיב, למצוא הגנה. האמת שלא כך. למה אני מצא בזהירות? כי אין הגנה. שני עדים מעידים עליך שאתה גנב, אז אתה יכול לצעוק, אבל הצעקה לא אומרת כלום את הדלת, אתה פשוט לא נאמן לדבר. טוב, תלך, אולי תחפש עדים אחרים, תחפש עדים זומים, תעשה משהו, תעשה חקירה נגדית ותכשיל אותם, חקירות, בדיקות, מסתרו זה את זה, יתבלבלו, יודו. כן, אנחנו יודעים מה צריכים לעשות לעדים. כלומר, בסדר, נותנים לך זכות להתגונן נגד זה. זה כנראה הסיבה. אז זה מה שהוא אומר. כלומר, אם אתה אומר שבמקרה שלנו כאן, אז אם הם היו פה, הוא היה נאמן. עכשיו שהם לא פה, זה אומר, יכול להיות שהם בכלל, אם היו פה במקרה שלנו דווקא, שאני באמת לא השמתי אותם ב... בדבר נורא. אין להם בעיה להודות אם זה באמת קרה. אין סיבה שהם, אם זה אמת, אין להם סיבה להתפקח. כן? אז למה צריך, אז כאן לא צריכים לספק להם את זכות ההגנה הזאת שהתורה נותנת, כי הם באמת לא נאשמים. כלומר, בסופו של דבר, הסיבה היא שרב נחמן חולק כי הם לא נאשמים. ולכן, אין דין של אין מדים עדיו שלו בפניו. זה בדי שזה ספרת המנחמן. אז מה כל הסיפור שהוא סיפר? הוא רוצה להראות לנו. הדין הוא דין של אם אתה נאשם, תגן על עצמך. כאן, אם הם היו פה, אז אולי היו מודים. כלומר, אני לא כל כך מעוין להגן עליהם. כי גם, כי באמת לא משימים אותו דבר נורא. אולי בגלל הסיבה העיקרית של הריטבה, תהיינו שלא משימים אותם בכלום. לא רק פורמלית לא משווים אותם, אלא מדברים על אהבה. גם מעשית לא משווים אותם בכלום. קטנים היו, אנוסים היו. אז לכן אין שום סיבה לתת להם זכות ההגנה. ניסיתי לדבר את המילים, אבל לכן אני צודק, זה לא שהמילים האלו הם מילים שמסבירים שיטה. אולי הם רק מעילים את עינינו לטעם העיקרי. מה הטעם העיקרי? החשש, הנה תחילת הזנה לעניין הדבר הזה. המוכחשים אינם נאשמים, הם אינם עומדים במשפט, ולכן אין שום בעיה לעדות הזאת. העדות צריכה להיות בפני הבן אדם שהעדות נוגע לו. העדות הזאת לא נוגעת להם, היא נוגעת ללווה. ולכן הלווה צריך להיות פה, ולא הם. כן.
יכול להיות שזה לא נכון שאין להם הגנה. יש כמה מקרים, במיוחד המסית באופן כללי, שלא תאמין עליהם. אז אם הוא היה פה, יש מקרים שהוא יכול
לגעת. תמיד יש הגנה, נכון, אני הגזמתי. תמיד יש הגנה, יש גם הגנה פסיכולוגית, ויש גם טכנית, תמיד יש אפשרות לצאת ולחפש עדים שיזימו אותם. כלומר, אבל זה נדיר כמובן, אבל לכל אחד יש אפשרות להתגבר על עדים. להתגבר על עדים. זה אין, אבל זה לא תלוי בך. זה לא בגלל שאתה צודק, אז אתה יכול. אתה יכול למצוא עדים שיזימו את עדים אחרים. זה לא תלוי בך. גם אם עדים אלו שקרנים, אבל זה לא אומר שהם יהיו במקום אחר, שמישהו אחר יכול להעיד שיהיו במקום אחר. אבל אפשרות הזאת תמיד קיימת. וחוץ מזה יש גם... יש גם שיטות אחרות. בעיקרון אי אפשר לתגבר על עדים. מקסימום אפשר רק לאזן אותם. על ידי עוד שתי עדים. יש לנו כבר טרי במקרה שלנו. אז העדים המוכחשים, אנחנו נדבר על זה בעריכות כשנדבר על טרי, נזכיר את זה היום יותר בדף חב, אבל איפה שיש מצב של טרי, מה יכולים הצדדים לעשות כדי להכריע? כלום. חוץ מהזמה אין משהו על פי דין שאפשר לעשות. משום ש... תראי כמי ומי כתראי, מה אני עושה? אני אביא עוד עדים, ועוד עדים, ועוד עדים. עדיין זה יהיה תראי ותראי, כי תראי כמי ומי כתראי. וברגע שנוצר מצב של תראי ותראי, על פי דין, זה תיקו סופי. עכשיו, פסיכולוגיה יש, אני יכול לצעוק עליהם עד שהם יחזרו בהם. או אני יכול לשאול אותם שאלה עוד עד שאחד יסתור את השני. יש דברים שאפשר לעשות, אבל מבחינת התגברות, לא השמדתם, אלא התגברות. אין דרך להתגבר על שניים, כי גם 150, גם 1,000 לא התגברו על שניים. לכן, תוספות כבר אמר שמיגו לא יעזור. לא רק מיגו לא יעזור, עוד שני עדים לא יעזור, עוד 4 עדים לא יעזור. אנחנו נדבר על זה בריכות. אז זה לא אומר שאין דרכים, כי בכל זאת יש דרכים, כן? אז לכן, גם אם שני עדים אומרים למישהו עוד יותר טוב, לא תראי ותראי, אלא תראי ואחד. שני עדים אומרים שאתה גנב. מה אתה יכול לעשות? כלום. אתה יכול להביא עוד שני עדים ולאזן, להתגבר אי אפשר. אבל זה בסדר, אבל יש. כלומר, אתה יכול לחפש, תביא איזשהו חוקר פרטי ותגלה שהם פסולי, תגלה שהם קיבלו שוחד, תגלה שהם לא יהודים, תגלה שהם בכלל לא בני אדם. יש דברים שאפשר לעשות, למרות שאין דבר שבבחינה, בתוך מערכת המשפט, אין מה לעשות, כן. מה שרנחמן אומר, זה ברור לי שהוא לא נוגע לעניין. מה שכתוב בשיטת רנחמן, הוא לא הטענה. ניסיתי להגיד איך שהוא בכל זאת, הוא רומז על הטענה. כן? אם אני לא צודק, אז חזרנו לקושה. מה שרנחמן אומר, הוא לא רלוונטית. אילו היו פה, היו מודים, לכן הם לא פה, צריכים להיות נאמנים. הטענה הזאת היא לא נכונה. כמו שאמרתי, אם הטענה הזאת היא נכונה, אז זה מוריד את ההלכה שהם עדים על הבן אדם שלו בפניו. אז מה רב נחמן רוצה לעורר אצלנו? אני טוען שהוא צריך אצלנו מה שהוא בבית הספרה הנכונה, שבהחשה אין דין של האשמה, אין דין של פלילים כלפי העדים, ולכן הם לא הנושא, ולכן הדין הזה לא שייך, הוא רק... אם הסיבה היא שלאדם יש, צריך להיות זכות הגנה, זה איכשהו מעורר על ידי, זה המינים שלא מעורים אותו. זה הכל. טוב. הנושא העיקרי שלנו זה רב נחמן. אז רב ששת עלה וירד. בסדר? זו הייתה נקודה מעניינת וחשובה, אבל רב נחמן. מה אומר רב נחמן? הוא כתרי לעד יתרי והוא כמעט בחזקת מר. מה הקושה העיקרית על הגמרא הזאת? מה הבעיה ברב נחמן? הוא לא מסביר את הברייתא, הוא מסביר את ההפך מהברייתא. ברי שכתוב נאמנים, בספר כתוב לא נאמנים. הגמרא אומרת, מה אם לא נאמנים בשטר הוא טוב? אבל זה תרי ותרי, מה אומר רב נחמן? אתה צודק, זה תרי ותרי. נו, אם אתה צודק, אז אתה קושה. הלו, תרי ותרי. אנחנו אומרים, אתה צודק, זה תרי ותרי, ולא מדבינה. יש אפשרות טכנית, שלא ראיתי אף ראשון שאמר אותו, אבל יש ראשונים שדחו אותו, שרב נחמן אומר, אתה צודק, הברית היא לא נכונה. אבל אין אמר רב נחמן, לא. הוא כתוב את זה, כתוב לא נאמנים, הם כן נאמנים. כלומר, הם נאמנים מספיק, הם נאמנים מדין תרי ותרי. כדי לדחות את השטר, אז מה ההבדל בין הרישה לבין הספר? כמו קודם כל, הברייתא לא צודק, ברישה השטר הוא פסול, ובספר השטר הוא מנוטרל. אבל אין הכי נמי. זה לא מתאים ללשון של הברייתא, זאת אפשרות. אבל אף ראשון לא רוצה ללמוד ככה, כי זה לא משמע ככה. אז רב נחמן מסביר את הברייתא. איך הוא מסביר את הברייתא? אז אחר כך הוא אומר שהשטר הוא לא טוב. וגם הרישה השטר הוא לא טוב. אז מה התשובה של רשי? רשי אומר שיש שני סוגים של לא טוב. ברישה השטר הוא לא טוב, ומה עושים לשטר? קוראים את השטר. ובספר השטר הוא לא טוב ולא קוראים את השטר. יפה, זה נפקא מינה. אז רשי לא הסתפק עם זה. הוא אומר, ומה נפקא מינה? קוראים את השטר או לא קוראים את השטר? נפקא מינה הוא תפיסה. אז אנחנו עכשיו נדבר קצת על תפיסה, אבל לפני כן. רשי היה יכול לעצור. יש לפחות ראשון אחד שאומר ש... ההבדל בין הרשע לבין הספר, תפיסה לא מועילה, כי הוא השתכנע מהקושות של התוספות. גם בספר, אי אפשר לתפוס. קופס קוין, מוציא מיד. אבל ההבדל הוא שברשע קוראים, בספר לא קוראים. תגיד לי, מה זה, זה, זה שטויות, מה כאן הפשט? יש עוד נפקמין אם לא קוראים. מה נפקמין אם לא קוראים? שבעוד 10 שנים, אולי משהו יקרה. אולי נמצא איזושהי עוד ראייה או משהו. כלומר, אם קוראים, אז לא נוכל לשחזר את זה. כלומר, לא קוראים, זה פשוט מקפיאים. אז להקפיא גבייה ולא לגבות, אין הבדל, אבל יש הבדל מחר. אז רשי לא אהב את זה. רשי רצה משהו, כי כתוב, נאמנים ולא נאמנים. רשי, יש נפקמין המיידי. אז רשי מה נפקמין הוא לגבי תפיסה. מה המקור של רשי? מה פתאום? בגמרא זה לא כתוב. מה המקור של רשי? למה רשי בכלל מזכיר את המילה קוראים? למה רשי לא כתב? נפקמינו לגבי תפיסה. זה היה יותר טוב. כאן זה תרי ותרי יכול לתפוס. וכאן זה לא תרי ותרי, לכן הוא לא יכול לתפוס. הייתי יכול לכתוב את המסקנה של רשי בלי המילה קוראים או לא קוראים. זה סתם מכניס דבר ש... משהו טכני כזה. רשי היה צריך לכתוב. כאן זה תרי ותרי. בתרי ותרי, כל מי שיהיה לו, יזכה. ובכאן זה תרי נגד אפס, פשוט הם נאמנים לפסול את השטר הזה, לפסול את השטר, אז זה לא יכול לתפוס. למה רשי נסניה של קוראים? כי לזה יש גמרא. יש בכמה גמרות בשס, יש מוסד כזה שנקרא, מגבי לא גבינן, מקרי לא קרינן. אבל אף אחד מהם הוא לא כמו הגמרא שלנו. רשי עדיין חידש כאן דבר גדול מאוד. בסך הכל בגמרא שלנו לא כתוב כלום, בגמרא קשה יותר. רשי הפעיל פה, נפקמינה שנקרא קריאה, שזה יש לו מקור שיש דבר כזה. איפה זה מופיע בשס? יש שני... ההקשר הכי קרוב למקרה שלנו, זה מראה בשבועות, אז אין חטא, ששם יש מחלוקת בין רב ושמואל לבין רב אלעזר, לגבי שטר מסוים, אז הגמרא אומרת, כיוון שיש מחלוקת, אז לא פוסקים הלכה, לא קהי ולא קהי. אז זה לא תרי ותרי, אלא זה... חכם נגד חכם, כלומר זה ספקא דדינא, לא ספקא של עדות, לא ספקא של ביצוע ספקא דדינא. אבל יש שם בעיה, לא פסקין ומחה, לא כרב ושמואל ולא כרב אלעזר. ולכן הדין הוא שרב ושמואל הם מי מוציא ומי מחזיק? אולי יהיה דין כמו רב אלעזר. כן, אז רב ושמואל פוסקים שהוא פטור, רב אלעזר אומר שהוא חייב, אז כיוון ש... לא פוסקים כמו רב ושמואל, אבל הלכה למעשה הם ניצחו, כיוון שיש תיקו בהלכה, אז לא מגבינה. אז לא מגבינה, קרי קרי, הנה, אומר גמרא, למה לא קוראים את השטר? כי אולי מחר יבואו בית הדין ויפסקו כמו בלעזר. זה גמרא מאוד מעניינת, למה? כי אנחנו לא פוסקים כמו עבודה זרה, אז מה זה אכפת לנו? אנחנו חושבים שזה לא נכון לעשות כמו עבודה זרה, אבל זה רבנן מכירים בזכות של זה, זה, זה דוגמה לפלורליזם הלכתי. רבנן אומרים, אנחנו לא נקרא את השטר כדי לא למנוע את הזכות של בית דין אחר לפסוק נגדנו. דוגמה מאוד מעניינת. בכל מקרה, זה המקור של רש"י, שאם אנחנו לא יודעים מה לעשות, אז לא עושים. כמו, הוא כמובן בחזקת מרד. אבל, משאירים את השטר, כי אולי זה ישמש איזה תפקיד. אז כאן זה לא, מה זה יכול לשמש איזה תפקיד? אני לא... לא נפסוק הלכה אחרת, אין עוד הלכה לפסוק, זה טרי וטרי. בסדר, משהו אולי יקרה, כן? זה היה יכול להיות. אז רש"י אמר, לא, שום דבר לא יכול לקרות. שם הגמרא אומרת, לא קרין עיני, כי אולי נפסוק כמו רבן עזר מחר. אבל כאן, מה יכול לקרות מחר? יבוא בית הדין שיקבלו את הדין האחרונים? לא ייתכן, טרי וטרי, זה טרי וטרי. אז רש"י אמר, למה, בכל זאת צריכים נפקא מינה מעשי, למה לא לקרות? אז מזה רש"י הלך עוד צעד ואמר את דינו בתפיסה, זה אין לו מקור, לכן תספק יכול לחרוג. השאלה היא אם באמת בקשר תרי ותרי זה אפשרי תפיסה או לא. זה מקרה אחד. יש עוד גמרא שגבוי לא, מגבי לא גבינה מקרי לא קרעינה, לא מחלוקת אלא יתומים. מי שהוציא שטר שובה, מי ש... יש איזה שטר נגד, או נגד יתומים, יש איזה שטר שנוגע ליתומים, אז לא מגבינן כי הם יתומים, אבל לא קרינן כי אולי בעוד 10 שנים כשהם יגדלו, אז אין ידעו מה לעשות. יהיה לו איזושהי טענה שהם יחשבו לה. כלומר, זה בעצם, זה דומה קצת לדין הקודם, יש זכות לבן אדם להגן על עצמו. אז יתומים לא יכולים להגן על עצמם, אז לא נפסוק את ההלכה עכשיו, אלא... נשמור על הזכויות של המידע הזה שנשמור על השטר. זה דומה לגמרא, אני רוצה להדגיש, שרש"י כאן הוא הוסיף דבר גדול, גם הגמרא בשבוע, וגם הגמרא הזאת שנמצאת בשבועות, נכון? שניהם, קרי לא מקרינן, זה. כלומר, לא קוראים, מי נפקא מינה? שלא קוראים. פשוט משמרים את המצב. אין נפקא מינה באמת, נפקא מינה, כי אולי מחר יהיה משהו חדש. בית דין חדש, בר דבר, חכם חדש, כן, הוא יתבגר. אז בסדר, אז הבאתי את הרעיון. אז כאן זה לא שייך, כי בתרי ותרי שום דבר לא יכול להתחדש. אז לכאורה זה לא עזר לרש"י. אז אל תיקחו, אז מה, זה בשביל המוזיאון? זה לא נפקא מינה להגיד שלא קוראים שם, עושים אותו במוזיאון ולא ניגע. אז רש"י המציא דבר שאין לו שום מקום בגמרא. דיינו, שאם לא קוראים, אז אפשר להשתמש בשטר הזה, לא לגבות, כי בדין לא יתייחסו לו, ואתה יכול לגבות לבד, ואז אתה משויש בשטר הזה כדי להגן עליך אחרי התפיסה. אוקיי, מה הדין בתפיסה? אנחנו לא פנויים ללמוד כל דיני תפיסה, סוגיה במציא ידף דבר, תפסקוין, רוצים או לא רוצים מידו, תוסות מסכם שם את המסקנה, האמת שיש שתי דעות בגמרא, אבל בגמרא משמע שהמסקנה היא שתוסות כהן מוציא מידו, ולכן תוסות שאלת השאלה הזאת, אבל תוסות יודע שיש גם מקרים שהם לא כל כך פשוטים, יש מקרה שנקרא קודלים כבר, אז אפשר לתפוס, ויש מקרים אחרים, בסך הכל סוגיית תפיסה היא סוגיה מסובכת מאוד עם הרבה הרבה שיטות כל ראשונים. אנחנו נראה מה שרטוב פה כדי שנוכל קצת לנגוע ביסודות, אבל במציע זה בעתיד שלנו. השח כתב על זה ספר שנקרא תוקפו כהן, וזה באמת ספר. כל הקודשים של השח תראו איך שמפיסים אותם, יוצאים ספר, אבל זה גם נתפיס אותו באותיות קטנות, זה יהיה ספר, ולכן נתפיסים אותו כספר נפרד. יש גם איזה 80-90 סעיפים, אז זה כתב הקצות, זה רק קונטרס, קונטרס הספקות של הקצות, שזה גם עוסק בתפיסה, יש הרבה יותר. טוב, מה הטענה של התוספות? התוספות אומר שתפיסה לא מועילה. יש לך בן אדם, יש לך כהן, יש לך בן אדם, יש לו עדר פרות, יש לו פרה שהפילה לפני חצי שנה. מה זה הפילה? משהו יצא ממנה. לא יודעים אם היא באמת, אם זה היה ולד או לא ולד. זה היה מוקדם מאוד, זה הכל נימוח, אז היא ספק הפקירה. ועכשיו היא יולדת כמו שצריך, אז מה שנולד היום הוא ספק בכור. אם הוא בכור, מגיע לכהן, לא בכור, לא מגיע לכהן. מישהו יודע את האמת? אבל לא יודע את האמת, כשפוך הוא יודע, זה הכל. אז כולם טוענים ספק, ומה הדין? כהן לא מקבל, למה? כי מוציא לחברו לבריה, תקפו כהן, מוציא מידו או לא מוציא מידו. אז הכמה אומרת, כנראה, ככה תוספות בכל זאת מבין, יש משנה שחוקים, אבל בואו שהם סוברים שמסקת הסוגיה היא שתקפו כהן, מוציא מידו. כהן לא יכול לקחת. אז אומרת תוספות, המקרה שלנו דומה למקרה הוא, אז מה אם נשמור על השטר? אבל השטר יש טרי וטרי. אז בסך הכל יש כאן ספק אובייקטיבי. מה המציאות? אז גם אם הוא יתקוף, אנחנו נוציא. מה תוספות כנראה חושב שעומדים מעבור פציעה? שאם הדין הוא, המוציא לך עליו הראיה, נכון שלא מוציאים רק מספק. אבל כיוון שלא מוציא מספק, אז אחר כך אנחנו שומרים על הדין הזה בחירוף נפש. ברגע שלא מוציא מספק, אתה לא יכול לשנות את המצב הזה. כמובן, מה הווה מיני שכן אפשר לתפוס? הווה מיני פשוטה מאוד. אני לא מוציא מספק, כי אני לא רוצה להוציא מספק, אז אם במקרה, אני לא יודע איך, הכסף הגיע לצד השני, אני גם רוצה להוציא מספק. אם אנחנו מבינים שהדין שמוציא מחבר הראייה, זה דין שבדין הולכים הביתה, הם לא רוצים להתערב, איפה שהם לא יודעים מה לעשות, אז הם לא יתערבו. הם לא יתערבו. במילים שלנו, מהפרק הקודם, מה לכאורה הסברה שאומרת שטופקו כהן לא מוציא מידו? כי מה הדין של מוציא מחבר הראייה? זה דין של? שבתאיסה. אם זה דין שבתאיסה, אז בדין שבתאיסה גם מחר, גם מחותיים, בכל מקרה נתון, בכל רגע נתון, בדין שבתאיסה עודף. לא יודעים מי הגנב, לא יודעים מי הצדיק. אז אנחנו לא נשלח את ידינו, אז לא נוציא ממך. ואם הפרה לבד הלך לשם, אז לא נוציא ממך. זה הגיוני מאוד. אם אנחנו אומרים שהדין שמוציא לך עליו הראייה זה לא דין, לא רק דין של שבתאיסה עודף, אלא דין של מה שנקראתי, חזק, הקומת שלטון ראינו שלו, יש הנחה משפטית שמתחילים את המצב הקיים הוא המצב הנכון, לא המצב אני לא יודע מה ולכן לא מתערב, אלא זה המצב הנכון. אין לי סיבה באמת לחשוב ככה, אבל זה מה שאומרים, חזק שמתחילים מהנתון. אז ברגע שפוסקים את זה, אנחנו הגענו למסקנה שזה המצב הנתון. למה הגענו למסקנה הזאת? כי זה מה שראינו. מקדשים את ההווה, אז אם מישהו יבוא ויקח, יתפוס בפנינו, ראינו שהוא תופס, כן? מישהו יתפוס בפנינו, אז מה נגיד? עכשיו זה נמצא אצלו, אבל אנחנו כבר החלטנו שזה שייך לאדם ראשון, אז אנחנו יודעים שאתה גנב, אז אתה צריך להציל. כן? אז לכל השאלה הזאת, האם אתה חוקר מוצאים ידו או לא מוצאים ידו, אז הכל הכל תלוי בחקירתנו, שכבר אמרנו שהחקירה היא לא חקירה, שני הדברים נכונים, כן? אמרנו את זה כמה פעמים בפרק ראשון. אבל זה פשוט תלוי בשאלה הזאת, מה זה מוחזק? אם מוחזק זה רק שבע תאיסה עדיף, אז תפיסה מועילה. ואם מוחזק זה משהו חיובי יותר, המוחזק הוא הביילם, נסביר רק שנסביר, אז יש מקום גדול להגיד ש אי אפשר לתפוס ממנו, כי אתה תופס מביילם, זאת אומרת שאתה גנב מביילם, אז אתה צריך להחזיר. אולי גם אתה ביילם? אולי, אבל החזקה אומרת שלא, ואנחנו לא מסתפקים באפשרות. אין לידת הספק, לא מסתפקים שאתה צודק. אז יש גמרא מפורשת שאומרת שזה ככה, לא הגמרא שתוספות מביא, גמרא יותר פשוטה. בחזקת הבתם זה נקרא מקרה של נסחא דרבי אבא, שזה מקרה מסובך, אבל מבוסס המקרה יותר פשוט. אם אדם תופס ממישהו אחר ואומר, אם תפסתי ודידי תפסתי, אז הוא צריך להחזיר. למה? אולי הוא צודק. אז מסבירים הראשונים על המקום, בגלל שהם כותבים את המילים האלו. כי חזק הכל מה שאתה חגל ומה ירושלום. אז אם אני לוקח ממך דבר, אתם כוכם עדים. ראיתם שאני הולך, אני לוקח את המחשב. אני אומר, זה מחשב שלי. הוא לא יכול להחיז מחשב שלו. אני טועה, זה שלי. אבל מה הדין? זה גם זה חייב להיות, אחרת אנחנו חיים במשהו הרבה יותר פרוע מהרב הפרוע, אבל מה היגיון? צריכים לקרוא לזה היגיון. כיוון שהוא נראה כמו ביילן, ואני נראה לא כמו ביילן, אז גם אחרי שלקחתי אותו, אני גם עכשיו נראה לא כמו ביילן, כי לא רואים אותי עם המחשב, רואים אותי עם המחשב אחרי שלקחתי אותו, אז רואים אותי כי גנב. רואים אדם שלקח מישהו אחר, אז חזק, היינו רואים, הרי יש לו, אם חטפי בדידי חטפי, אז מוציאים, מוציאים מידו. עכשיו, אז מה, אז לכאורה, כיוון שההיגיון הוא נכון, וכיוון ששני דינים נכונים, אז איך אני יכול לאפשר תפיסה? רק אם ננטרל את הדין של חזק הכובש ונאמר היו שלו. תוספות יודע, תוספות יודע שיש מקרים של תפיסה בגמרא, שתפיסה מועילה בפנינו, בפנינו. דוגמה, מקרה של כל דלין גבר. יש ספינה שנמצאת בים. אני אומר זה שלי, אתה אומר זה שלך. מה הדין? כל דלין גבר. איך אפשר? מה התשובה? תוספות אומרת התשובה, אבל מציע את הפת המודעה בבת הדף למגיב הרבה. מה התשובה? למה תפיסה שם מועילה? כי אין מוחזק, זה בים. לא תפסתי מידך. הראש שם בבבצי הוא מאוד מאוד יפה, הוא אומר לא תפסתי מידך, כי אין לנו לאפשר למישהו לתפוס מיד של מישהו אחר. תשמע כמו מוסר, אין לנו לאפשר. אבל מה באמת הסברה? זה לא מוסר אלא. מידך, לקחת מיד של מישהו זה, לקחת מתחת החזקה שלו. מהים אתה יכול, ולכן זה בדיוק, הסוספות יודע. אז מה לכן תוספות, מה תוספות רוצה להוכיח? למה הוא מביא את הגמרא של תוקפו קוראים? כי שם זה, יש סברה שמה לנטרל את החזקה של הגנום הראשונו. למה בתוקפו קוראים אין חזקה של כל מה שתחיד אמר הראשונו? כי זה ספק אובייקטיבי. גם למי שיש לו מקנה רב בביתו, חלק מהם הם בחורים. כי כל פרה יולדת. אז על הספק הזה, ספק בחור, תוספות כנראה חושב, אין להגיד, לפחות לא בצורה פשוטה, אין להגיד חזק מהגדל שלו. משום שהספק שלי זה ספק, האם הפרה הזאת יולדה פעם ראשונה, פעם שנייה. יש חזקה שכל הפרות שיולדות, הן יולדות בפעם השנייה? לא יכול להיות. פרה צריכה, חייבת ללדת פעם ראשונה לפני שיולדת פעם שנייה. אז אין חזקה שכל פרה שתחת ידי, העגל שלה שייך. כל פרה שתחת ידי, חלק מילדיה שייכים לי, חלק שייכים לכהן. זה כלל. זה כמו להגיד, יש חזקה שאדם לא חייב מיסים. חלק מהכסף שלי הוא הכסף של המדינה. חלק מהעגלים בבית שלי הם בחורים. אני חושב, זה מה שעומד מאחורי, אז תעשו למוכיח, אתה רואה שזה לא משנה. כי אנחנו פוסקים, לכן יש ספק פגמה בבא מציע. אחרת זה פשוט. למה הגמרא חושבת שאפשר לתפוס? לא יודעים שאי אפשר לתפוס. הסיבה שהסוגיה הזאת קיימת במציא זה בגלל שזה, שם זה לא ספק, זה ספק אובייקטיבי, אני לא טוען שמחרתי, לא טוען שגנבתי ממני, לא טוען שאיכשהו דבר שהוא נראה שלך הוא באמת שייך לי. אני טוען שדבר שהוא במקרה בביתך שייך לי, כי יש דברים שזה המקום הנכון של הכסף שלי הוא בביתך. בדרך כלל המקום הנכון של הכסף שלי הוא בביתי. אנחנו שבביתך המשכים לך, אבל כשמדובר בהקדש, כשמדובר בקודשים, אז המקום הנכון של בחורי הכהן, שהם קטנים מאוד, שהם רק נולדים, איפה הם גדלים, איפה הם נולדים? פרות של כהן לא נולדות בבית של כהן, זה כיף להיות כהן. אתה מקבל פרות, בלי אתה לא צריך לחתן אותן. מישהו אחר ידאג להם עד שיביא אותם אליך. אז מאוד יפה, אבל חזקה על בחור שהוא נמצא במקום הלא נכון. ובכל זאת, עכשיו, יש ספק בגמרא, מה הדין? יש מישהו בו, זה לא מישהו עם שם. הגמרא שואלת, אולי תוקפו כהן מוציא מידו? לא מוציא מידו? אז הגמרא אומרת, אותו שדבר גם כן מוציא מידו. מה אתה עושה? אתה רואה ש? זה לא משנה, גם אם אין לי חזקה כזאת. אבל בכל זאת, משמרים את המצב הראשון. נכון, יכול להיות, עכשיו, מה הספרה של התוספות? מה הספרה של הדין שתוספות מוכיח? יש שתי אפשרויות. או שנגיד שניתוח היה נכון. באמת, אין דין של חזקה. זה רק דין של... רק דין של שבת היסעדי. אם זה שבת היסעדי, אז למה אי אפשר לתפוס? כי אומרים את זה רק פעם אחת. כיוון שבתים פסקו של שבת היסעדי. אוהבים את הביטוי שרק אמרתי? מישהו צריך להתקומן. אני אגיד זאת. כיוון שבתים פסקו שמוצאים לך בבא ראייה, כלומר, אם פסקו שבע תייס עדיף, אני אתן 5 שניות למחאה, אם לא, אז לא. אף אחד לא מוכר?
שתי...
זה צד בעייתי, המשפט שאמרתי שמעתם זה צד בעייתי. פסקו שאנחנו לא עושים כלום. אני הייתי אולי אומר שאם ביתים או פוסקים שבתי סעדים זה לא נקפסק. ביתים הולכים הביתה. הם אומרים אנחנו לא יודעים מה לעשות, לכן לא עושים, זה לא נקפסק. אוקיי, אז תתגברו על המחאה. ותתנו מכך, אפשר להגיד שכיוון שהדין הוא, זה אין, אני מתקן על השם, כיוון שהדין הוא שבע תייס עדיף, אז הדין הופך להיות נכון. זה לא שזה נכון שאתה הביילים, לכן פוסקים שאתה הביילים. לא, זה לא נכון שאתה הביילים. אנחנו בספק מי הביילים. אבל במכה של ספק, אז לא עושים שום דבר, זה הופך אותך להיות ביילים. כלומר, זה משהו בכוח בית עניופה, משהו בסמכות הלכה לאשר את עצמה. כיוון שהדין הוא שלא מוציאים מאדם אלא בראייה גמורה, אז לכן הבן אדם הזה זוכה. במקום להיות עכשיו ספק, הוא עכשיו זוכה להיות הבית. למה? כי בדין מכבדים את הזכויות שלו. יש ראש, תוספות הראש על הדף שם בדבר, ששואל את השאלה הבאה, ומדייק את כל הגמרא, זה בעצם זה גמרא, אבל בעצם זה מפורשת. אם אני, מישהו אומר שהסדר הזה שייך לנו, אני אומר שזה שייך לנו. עכשיו זה ספק, אז לא מוצאים ממני בלי ספק. עכשיו אני הולך, אני רואה אישה יפה בשוק, אני אומר לה, הרי את מקודשת לי בסדר זה שאני נותן לך. היא מקודשת או לא מקודשת? אם זה רק ספק, אז בספק לא מוצאים ממני. אבל בספק, רק תהיה אישית יש מספק, מישהו אחר יקדש אותה, היא תהיה מקודשת גם לא. ולא נהרוג, וכן הלאה, שזה קומן נפקא מינות. אומר הראש, לא נכון. כמובן, מסי זה חשוב שלא נכון, אחרת תצטרך להביא תעודה על כל דבר שאנחנו מקדשים. האמת, זה מה שהרב עושה, כשואל אותך אם קנית בכסף שלך. אז הראש אומר, ברגע שזכית מדין, המוציא לך עליו הראיה, אז אתה עכשיו מקדש אישה ומקודש בתורת ודאי. הגמרא שמדבר על מייסר בהמה, מודד בתוך הגמרא, המקרה של הגמרא, זה אדם, יש לו, מעשה במה זה קובע מהעשירים, וקפצו שניים לדיר, יש ספק מי העשירי, מי היה 11, אז מוצאים לך לו, עליו הראיה, ושואל הראש, אבל זה נוגע לדיני איסו, דיני היתר, יש כל מיני נפקמין, אתה אומר, הדין הופך להיות ודאי. אז זה יכול להיות הסבר לשיטת התוספות. הניתוח שלנו היה נכון. בסברה יש הבדל בין מוחזק לבין מוחזק של שבתי סעדים. הסברה היא נכונה, אבל זה לא משנה, כי הראשון זה שזוכה מדין ספק, עכשיו זוכה מדין ודאי. מבינים את הסברה, אני אולי רק אמרתי את זה, מי שלא מבין אז הוא לא יבין, זה בסדר. כלומר, זה משהו משפטי. כיוון שבדין אומרים שלא נוציא ממך, זה נותן לך גם זכות חיובית. ההסבר להבנה הזאת, זה הראש לא אומר. למה שנכון? כלומר, בגלל שבדין לא פסקו, נגיד, בישראל אתה לא נגיד את זה. אנחנו, שאלתי אם דבר הזה מותר או אסור. אני אגיד, מה המצב? ספק. ספק דיורייתא, לחומר. אז בדין יגיד לך, לא לחומר. אז זה הופך את זה עכשיו להיות ועד האיסור? עכשיו אם תאכל אז תלכה? לא. למה בדין עם ממון אני אומר שבדין לא יוציאו ממך? אז זה הופך אותך להיות שלך, כי?
זה
לא יוציא אובייקטיבית,
וזה על פי קביעה, אז אם קבענו שאנחנו לא קובעים, אז בעצם קבענו זה הולך להיות כמו שזה, ולכן יכול לקבוע באופן מוחלט.
למה זה לא נכון בחזיר? למה זה לא נכון בחזיר? מה בדין בין חזיר לבין ממון?
שזה על פי קביעה חברתית.
כן, אבל זה לא דבר פשוט, זה יסוד מאוד מהפכני. חזיר זה מצב אובייקטיבי. אם כולנו נגיד זה לא חזיר, זה עדיין חזיר. ממון לא קיים באמת במציאות. ממון זה הסכמה חברתית. זה המצאה אנושית. שאנחנו אומרים, זה שייך לך וזה שייך לי. אם הציבור, כלומר בית הדין, אם בית הדין, כלומר הציבור, אם בית הדין, כלומר החברה, מכירה בזכותך, זה הפירוש שלך. דבר שחושבים שזה שלי, הוא באמת שלי. גם אם כפי שמיים זה לא נכון. טוב, צריכים, זה נשמע קצת קיצוני, איך שמעתי את זה עכשיו, זה מדי באמת מדי קיצוני, יש מימד כזה. חשבתי שתגיד משהו יותר פשוט, שאולי נסביר את זה ככה, זה להגיד, הפקה בטן, הפקה. בדין פוסקים את טובתך, אז הם בעצם הפקירו את זה. גם ביסורי אפשר לעשות את זה. אולי זה אותו דבר. לכן, אולי. לא חייב להיות. בפשוט לא. פשוט להגיד, אני אפקיר את זה בדין. ההבדל הוא שבית הפני בית הפני, בדין צריכים להגיד, אנחנו מפקירים. אז בוא נגיד שזה כאילו הם אמרו את זה. כאן אני אומר משהו עובר יותר כללי. אתה בעצם אומר, אולי זה אותו דבר. אולי התיאוריה של הפקיר, בית הפני, הפקיר, למה זה קיים? למה כשבוך הוא נתן לבית הפני את הרשות להפקיר ממון? מה פתאום? התשובה היא בגלל שבית הפני לא יכולים להגיד על קיר לבן שהוא שחור. אז לכן לא יכולים להגיד שהכסף שלך הוא לא שלך. אם זה באמת שלך. התשובה היא, שום דבר הוא לא באמת שלך. מה שבית דין, בית דין כאן זה עוד פעם, זה החברה, המוסכמות החברתיות, אולי זה הסבר, זה כבר תיאוריה למה הפקה בית דין הפקה. זה לא כל כך שייך פה, הפקה בית דין הפקה, לא כל כך שייך, כי הייתי אגיד, בית דין לא פסקו לטובתך, זה חלק מאותו נושא, הם רק לא פסקו, מה שאמרתי לפני כן, הלא שבת הישראל זה אי פסק, ואם זה נכון, מה שאתה אמרת, אז זה קצת עונה על השאלה הזאת. לפני כן אמרתי, אם נתעלה מן השאלה, אי פסק מצד שבתי סעדיף, זה פסק לטובתך. מישהו יגיד לי, זה לא נכון, זה אי פסק. אבל אם הסיבה היא בגלל שהכרה שווה לממון, אז בית דין לא פסקו לטובתך, הם רק אמרו לך, לא נפסוק נגדך. אבל למעשה, בסדר, זה גם קובע מציאות. זה אומר שהחברה באמצעות בית הדין מכיר, לא בגלל שהם רצו להכיר, אבל מכיר בזכותך ללכת הביתה עם החפץ. זה נקרא שלך. ואז כבר אסור למישהו לקחת ממך. אוקיי, אני אומר, זה אפשרות אחת. צריכים לפתח את זה, צריכים לחשוב על זה, אני אומר באמת השלכות של הדבר הזה. אבל בקיצור, שגם אם הפסק מבוסס על שבתי סעדיף, אבל זה נהיה סופי. יש רק אפשרות אחת. יש שאלה בגבי כל דלין דבר. כל דלין דבר... אני חושב שזה פשוט, למרות שיש טוענים שלא, אבל הם לא צודקים, זה פשוט שכל דין דבר דין של אי עשייה על ידי בית הדין. לכן זה נקרא כל דענים כבר, זה נשמע כמו סקנדל משפטי. בית דין אומרים, טוב, תיתנו מכות, מי שנצח יזכר. רשי שם מנסה איכשהו, רשבם, מנסה לדן את זה, הוא אומר כל דענים כבר, מה זה אלים? בריות או, לא אומר בריות, הוא אומר בריות או ב, איזה מילה? או בכוח. הוא לא רצה לוותר את הדבר, הוא אומר, טוב, כל דעני כבר, מי שיתקבר, יתקבר. אז הוא מנסה איכשהו להכניס גם ראיות, אבל... אז, אבל יש מחלוקת בשונים, האם זה הפיך. כל דעני כבר, אני רצתי יותר מהר, תפסתי את הארבה, את הספינה הזאת, והשבתי איתו הביתה. אז אתה הולך הביתה, הפסדת, אתה הולך הביתה, אתה מתחיל לחשוב, מצלצל לחברים שלך, יש לך מכרים בבני ברק, אתה הולך לוויז'ניץ, ויז'ניץ יש לך מכרים ב... איך נקרא ששמונה בבני ברק? פרדס קאץ. אז החבר בוויז'ניץ מכיר מישהו פרדס קאץ, מישהו פרדס קאץ מכיר מישהו בשם אבא ג'ל, הוא מכיר מישהו שהוא לא בבית קלע. בסוף אני מחזיר את הארבה. באמצע הלילה. לא, כולנו מכירים את הסיפור. מישהו הגנב ממך, אז אתה מוצא דרך לגנוב בחזרה. האם אז? ואז הוא צועק לבית הדין, הוא גנב ממך. אז מה הדין? אפשר לדייק מתוך התוספות, שתוספות חושב, כל דברים כבר, ממשיך עד סוף הדורות. כן, יש כפרים בדואים שכבר 150 שנה מקיימים את הפסק של התוספות. סכסוכים לעולם לא נגמרים. למי שיש לו רקע מארקנסו, זה נקרא הטפילד ומקוי. יש שתי משפחות בארקנסו ש-200 שנה, כל 5 שנים מישהו נמצא מת. לא בדואים, אמריקאים. טוב, סקוטים, זה לא... זה לא זה. זה סכסוך שעדיין, אם אני טועה, עדיין, אולי לא כבר לא הורגים, אבל עדיין קיים. עד לפני 20 שנה זה היה גם ויאטנם. מהראש משמע, ככה רוצים לטעון, שחושב זה חד פעמי. אני אומר, זה אותו סברה. ברור שזה רק דין של אי עשייה של בית הדין. אבל בכל זאת זה רק פעם אחת. ודין אומרים, טוב, יצא מה שיצא, אחרי שזה יוצא, אז עכשיו זה הפך להיות סוף הסכסוך. ברגע שזה ביד אחד מהם, אז עכשיו כן פוסקים. לא בגלל שזה היה מבחן אמיתי. מי שמכיר את הסוגיה יודע שהראש שם כותב דבר שחשבו שהראש אומר, הקודם נגבר, וסומכים על כך שמישהו באמת צודק מתאמץ יותר. אז חושבים שהראש אומר שעושים מבחן שמגלה את האמת. אני אני מכיר את הראש. הראש לא חשב שבאמת על פי דין, אם רוצים לתת את האמת, אז עודים לשני אנשים ללכת מכות, ומי שמתקבר, סימן שהקדוש ברוך הוא יכיר באמיתות שלו, שהוא צדק. בגלל הסברה כזאת שאומר שמי שעמד בידו מתאמץ יותר. זה סיפור ילדים, שהצדק תמיד מתקבר. זה מתקבר אצל הקדוש ברוך הוא, אבל לא בכוח. יש המון אנשים חלשים, מה אפשר לעשות? מה תמיד לידי? זה בדיוק הפוך. אבל הראש אומר, סומכים על כך. הוא אומר, זה כדי להשקיט את המצבות של הדיינים. מה ההתה הולך אל הביתה? צריך לצאת הצדק תרדו. איך אתה הולך הביתה? מה האוטרנטיבה? אפשר להלים אותו. אפשר להגיד, יהיה מונח. אז הראש אומר, זה לא כל כך נורא לך לביתה. כי יש סיכוי, לא יודע, 1.5% שהזוכה יזכה, אבל לא לא מאמינים, זה לא ביבור עתידי. אנחנו לא חיים מבין הביניים, לא נודעים למישהו לעולם על הגלי גחלים, וככה לדעת שהוא זכה. יהודים לא חושבים ככה, זה ככה גויים חושבים. יודעים איך איך מגלים מחשפה בימי ביניים? אצל הנוצרים? לא, טובים אותה במים. טובים אותה במים. ואם כשמעלים אותה, היא מתה, אז זה אומר שהיא צדקת. ואם היא עדיין חי, אז זה סימן שהיא מחשיפה, ואז סופם אותה. הבנתם? התברר על ידי ככה שרוב אנשים לא יהיו מחשיפות. זה מה שיצא. ואז נתנו להם הלוויה טובה מאוד. כבר מגיעים לגן עדן, אז אין בעיה. בסדר, יש כל מיני שיטות, אבל יודעים, לא... לא, זה לא השיטה שלנו. אוקיי, עכשיו יש אפשרות אחרת, וזה לחלוק על מה שאמרתי. האם זה באמת נכון שבתוקף הכהן אין חזק על כל מה שאתם אומרים שלו? אני אומר, תראה, זה ספק אובייקטיבי, ולכן אין חזק שם. למה שתהיה הנחה משפטית שכל העדר, כולל הקטנים האלו, כל הקטנים האלו, הם שייכים לו, לא? זה ברור שחדק לא, כי פרות יודעות כל שנה. אולי זה לא נכון. אולי גם במקרה כזה, החזק, כלומר, סך הכל זה לא מבוסס על באמת סטטיסטיקה, זה מבוסס על מה שקראתי, הנחה משפטית. כשבן אדם בא והולך עם עגל, עכשיו, ומסבירים לי שיש דין שנקרא בחור. כן, שמעתי את הדין, אני יודע. אז במציאות, אני מודה, במציאות יש 50%, אני מודה שיש 50% לכאן או לכאן. אבל, אני בכל זאת מסתכל, אני אומר, לא אומר שזה אמת, כי זה אמת. אני אומר כי זה אמת, כי כך אני מניח. חזקה, כל מה שלא נראה שלו. קודם כל זה נראה כמו שלו. מי שרוצה לטעון שלו, והוא מתבסס על סיכוי של 50%. שלו, אוקיי, עכשיו יש לו 50% של שלו, אבל הסדר הוא, בפרק שלו דיברתי על סדר. מה הסדר של הדברים? קודם כל זה שלו, ובאת זה אולי שלך. ואין ספק, מוציא מדי ודאי, ואין לידת הספק. אני לא בטוח, אף אחד לא מחה אז, אבל לא בטוח שהנחה הזאת היא נכונה. תוספות חולק ואומר שלא הצלחת לנטרל את הדין של זכר נראה שלו. מבחינת סברה, אם זה רק שבע תעשר, אז כן, אז ברור שתפיסה כן מועילה, כי בדין יושבים ולא עושים, אז הם לא מוכים נגדך, וגם לא מוכים נגדו, ולא מוכים נגדך, ולא נגדו, שתמשיכו לתפוס. הם לא ייכנסו. כשאנחנו הסברנו את המוסר שמחורי זה, בדין לא רוצים ללכלך את הידיים, אז הם לא רוצים ללכלך את הידיים, הם לא יעזרו לאף אחד. סברה שנראה לי מאוד מאוד סבירה. כך אני הייתי נוהג, הייתי בורח, משהו יותר מהר, אני נתעסק במקרה כזה, כי אתה לא יכול לצאת מזה. והגשה טובה. יפה. אבל זה לא המקרה. כי כאן יש בן אדם. הפרה נולדה אצלו. זה נמצא בחזקתו. זה נמצא בידיים שלו. נכון, מה אתה יכול לצאת? אבל 50% לא. הסברה הזאת לא קשורה לאחוזים. ברור ש50% לא. ואף פי כן, אני אומר שחזקה שכל מה שבאמת הוא שלו. איך אמרנו? אנחנו אמרנו דבר דומה, בלי מחלוקת. אבל אמרנו שהנזר חזקה הוא רק בחפצים, אלא גם בחובות. האם הבן אדם חייב כסף לשתו או לא חייב כסף לשתו? הוא נסע אישה, מצא פתח פתוח. או שהיא זינתה או שהיא לא זינתה. 50%. אז מה אומרים? אבל חזקה שאין אדם חייב חובות. למה? 50% כן חייבים חובות, אבל עד שאתה לא מוכיח שאני חייב, אז אני בחזקת פטור, כי החזקה אומרת שמה שאתה רואה, זה המצב שצריך להיות. הכל נמצא במקום הנכון. למה יש הנחה כזאת? אין סיבה. הנחה הזאת היא נכונה בגלל שצריכים להתחיל ממה שיש לפנינו ולדון אם זה נכון. לא חוזרים ליהושע בן נון כדי להחליט אם מה שקיים קוים נכון. יש הרבה, מה אני אומר את זה בשביל השכנוע. נניח שאנחנו חיים בארץ ישראל 400 ו... פלוס 600 ומשהו שנה מאז יהושע עד חובן הבית, ולא היו מלחמות, שום דבר, כל אחד יושב במקום שלו. אני שואל, מה הסיכוי סטטיסטית שבן אדם הזה נמצא על קרקע שהוא שלו? פחות ב-50%, או הוא בערך 50%. 600 שנה, כל מיני, הוא מחר, קיבל, יובל, לא יובל, זה גנב, זה יחזיר. כולם גרים בשדה שהיה צריך להיות שלהם? מנסה, היו כמה טעויות בדרך, אלא שמה. זה לא מעניין אותנו, לא בגלל שזה מיעוט או רוב. יכול להיות שאפילו לא רוב, יכול להיות ש... 1,000 שנה, בסדר, 2,000 שנה, לא היה גלות. אנחנו חיים היום, 3,000 שנה אחרי שיהושע חילק את הארץ. מה הסיכוי? שאני גר בבית שאני קיבלתי מיהושע. כל שנה זה יורד קצת. אז ברור שזה כבר, הסיכוי של טעויות הוא גדול מאוד, אלא מה? בדין לא חוזרים ליהושע, הם מצלמים את המצב, ואתה תביא לי עכשיו סיבות לא לקבל את זה. אז זה אני יכול להגיד, גם ב... יש דין שנקרא בחום, אז משנה, אבל בן אדם יש לו עדר, וכל הבהמות הם שלו, חוץ מאלו שהם לא שלו. אתה צריך להוכיח שזה לא. ואז תוספות אומר, אז אתה כבר קוי מוציא מיד. עכשיו, מה תוספות רוצה עכשיו? זה הרקע לתוספות. עכשיו, תוספות רוצה להגיד, אז תוספנו אותו דבר. שני עדים אומרים שפלוני לבא כסף. שני עדים אומרים ש... שהעדים הראשונים לא קיימים. לא, בסדר, הם אומרים שפלוני לא לבא כסף. בסדר, אני לא חושב שזה משנה. שני עדים בשטר אומרים שפלוני לבא כסף, ושני עדים אומרים שאין שטר כזה. כי הם היו קטנים, אנוסים ופסולים. אז רש"י אומר, ש... אז קודם כל, לא גובים. כן, הוא לא חייב לשלם. רש"י אומר, שאם המלווה, בעיקר את השאר, אם זה בקיש שלו, שטר שיש עליו, תראי ותראי, וילך ויתפוס, אז בטין לא יוציא. תוספות אומר, זה המצב שאתה פוקוי. הלו, הבן אדם הזה, זה הכסף הוא אצלו, בטין לא מוציא ממנו כסף, ואתה מוציא, בטין לא יוציא ממך. לא, בטין כן יוציא ממך. אז לפי הספרה הראשונה שאמרתי, תוספות ודאי צודק. אם, זה לא משנה למה, גם אם זה רק שבע תייסר, אבל אם בדין לא מוציא משבע תייסר, זה מקפיא, זה יוצר. האי עשייה עכשיו הוא בבטון. גם האי עשייה הפך להיות עובדה. אז גם פה, בדין לא הוציאו ממנו הפי השטר הזה, אז אם אתה תוציא הפי השטר הזה, אתה גנב. מה אפשר לעשות? אבל לפי הספרה השנייה, שאני אומר שלא, תוספות הסכים לספרה. אם זה רק שבע תייסר, אז כן אפשר לתפוס. אם זה חזק, אז אי אפשר לתפוס. רק שתוספות אומר שהמקרה של טוב פור קוין זה מקרה של יש שם חזק. אז מה במקרה שלנו? האם יש כאן חזק או אין כאן חזק? הכסף הוא באמת בקיס שלו. כלומר, לכאורה, אז באת עם תוספות, אותו דבר. הבן אדם הזה, יש כאן לובה. החזק על יהודי, שהוא לא לובה. חזק על כל יהודי, שהוא כל הכסף שיש לו זה שלו, וגם לא, וגם לא משום למישהו. כל מה שיש לך זה שלך. אז יש חזק. אז איך אתה יכול לתפוס? למה? כי יש שטר, אבל אין שטר. השטר בעצמאות ראי וטרי. אז אתה, אז החזק אומר שלו. מה, איך רש"י יתגונן? תדעו לכם שרש"י יכול להתגונן ולהגיד שהסוגיה לא קיימת. כי יש לי בגמרא שאתה כל כך יראה מצפה אתם. אבל נניח שזה לא. אני רוצה הבדל בין המקרה של ספק בחור לבין המקרה של ספק שטר. כאן יש ספק בחור, שם יש ספק בחור, כאן יש ספק כשרות השטר בגלל תראי וטרי.
במידה
בשטר
קיים, אז יש
פה באמת חזקת חיוב. במידה
בן אדם צודק לגבי הבכור, אז יש לו איזשהו
סוגיה. יש טרי וטרי על זה.
אבל הצד
שבמקרה של... גם שם יש חזקת, יש שם ספק חיוב בכור, וכאן יש ספק חיוב שטר.
שם זה או של הבן אדם או של הכהן יש תביעה על זה. אצלנו אם זה שטר, אז זה או שזה של הבן אדם או שזה סוג של חזקת חיוב, כמו שדיברנו בתוספות ריבוי.
לא שומע, לא מבין. אדם חייב לתת בכל לכהן, אדם חייב לתת כסף הלוואה למלווה. או שזה, בוא נגיד, לא, אתה, לא יודע אם אתה, בוא נגיד, זה לא שטר הלוואה, זה שטר קניין. יש לי שטר שאתה מכרת לי קרקע. אתה טועה שלא מכרת לי קרקע. אז, אבל יש לי שטר, אבל השטר הוא לא מקוים. כי שני עדים אומרים שכן, שני עדים אומרים שלא. אז מה ההבדל? השטר מוכיח שאתה חייב לי את הקרקע, והפסוק בתורה מוכיח שאתה חייב לי את הבכור. יש ספק אם הפסוק שייך, יש ספק אם השטר שייך. מה כאן ההבדל?
זה בדיני, זה השאלה של העובדות. זאת אומרת, זה מבחור ובחור לא זו שאלה של עובדות. פה זו שאלה של דיני הראיות. זאת אומרת, גם אם הראיה נכונה, זה לא ישר יוביל אותי למסקנה שיש פה חוב אולי.
נו, לא. לא הבנתי. זה גם לא לגמרי נכון, אבל נניח שזה נכון, לא הבנתי. כאן מתפקחים עם השטר כשר. אם השטר כשר, אז יש עובדה. אם השטר לא כשר, אז אין עובדה. מה זה משנה? השטר אומר שלווית, אבל אני טוען שאין שטר. העדים אומרים שקטרם היו, אין שטר. אם אין שטר, אז ודאי שהוא לא יכול. רגע, אני אומר שאתה חייב לי כסף. אתה אומר שלא. אני יכול לתפוס? לפי שיטה רש"י? אין שטר, מי יודע על פה. אני אומר, אני הלוויתי לך. אתה אומר, מה פתאום? לא, לא, לא לוויתי. אז בדין יפסקו שאתה לא חייב. אני בא בלילה ולוקח את הכסף. לא בא בלילה, אני בא ביום ולוקח את הכסף. בדין רואים אותי תופס. האם בדין יוצאים ממני? להחזיר לה לא וכן. ברור שכן. אם לא, אז אנחנו עבודים, כן? למה? כי חזקה שכל מה שתחת יד אדם הרי הוא שלו. גם במלווה. אז כאן, מה ההבדל פה? שיש לו שטר. אבל אנחנו מתווכחים על השטר. אז מה זה שהם מתווכחים על הלוואה, או מתווכחים על השטר שאומר שאת הלוואה? אם יש שטר, אז יש מלווה. אם אין שטר, אז אין מלווה. איך השטר משנה, כן?
זה עדים בחזקה, אז חזקה במקום עדים,
במקום לא. ש... מה, עוד פעם?
יש לנו עדים במקום חזקה, אם יש לנו טרי וטרי, אז אפשר להוסיף לזה גם חזקה. חזקה לה... עדים ועדים זה 100% כל אחד, אבל...
האם אתה אומר שטרי וטרי שונה מ-0 ל-0?
כן.
אוקיי, כן. אז זה תירוץ אחד סביר מאוד. מי אמר את זה לפניך?
אני לא זוכר
לי את זה, אבל... מי אמר את זה לפניך על הדף הזה? מי אמר את זה לפניך בחומר, בחומר, כמו שאומרים בתיכון? טוב, אז באמת סוגיה שנגיע אליו בעוד שני דפים, בדף חבית עמוד א', שם הראשונים ממש מתפרקים על הנושא הזה. וכאן זה הוזכר בריטב"א בשם רבינו הגדול. שלמרבה הפלא זה לא הרמב"ן כאן, אלא הריף. כותב הריטב"א, ורבינו הגדול זר פיריש, דהכה אפילו טפס בעדים נמה לא מפקינה מיני, דתרי ותרי ספקה דאורייתו, ובאיסורים לחומרה ובממנה לכולה, ואוקי ממנה בחזקת מורה דתופס לה. לא אוקי ממנה בחזקת מורה, אלא אוקי ממנה בחזקת מורה דתופס לה. דהכה דקאי ליקה, וכן דעת רבינו הפסי זל, אבל אין זו דעת ריזל ולא דעת רבינו זל, וכולי וכולי. המילים הקריטיות כאן זה טרי וטרי ספקה דיורייטה, זה גמרא ביבמות דף משהו, למד בית עמוד א' אולי, או למד א', בערך בלמדים. ויש שם החלוק של מה פירוש המילים, אבל מה פירוש המילים? מה הוא רוצה להגיד במילים? טרי וטרי ספקה דיורייטה? המילה דיורייטה הוא לא רלוונטי. טרי וטרי ספקה, מה הוא רוצה להגיד? טרי וטרי זה... ספייקה, זה בצורה חיובית, זה לא טרי וטרי, זה לא שאני לא יודע, אלא אני יודע שהמצב הוא ספק. באפס ואפס אני לא יודע. כשאני לא יודע, אז לא מוציאים. אבל בטרי וטרי אני כן יודע. מה אני יודע? אני יודע שאתה צודק. מה עוד אני יודע? אני יודע שהוא צודק. תשאלו אותי שאלה, איך יכול להיות שהוא צודק וגם הוא צודק? מה תשובתי? גם אתה צודק. פה אחרי שמישהו יש לו חינוך יהודי פה, אז אני רוצה לחזור על כל הבדיחות היהודיות. גם אשת הרב צודק במקום. כן? אז זה נקרא טרי וטרי ספק דאורייתא, ולא אזלינן בתר חזה. מה כאן? אני נסביר בקיצור, אז אנחנו נעסוק בזה באריכות בימים שיבוא. אבל מה כאן היסוד? אם זה פשוט לכל הראשונים, שטרי וטרי לא אוכלים אחרי מיגו, לא אוכלים אחרי רוב, לא אוכלים אחרי ראיה. למה? כי טרי כמאה ומאה כטרי. אם יש שניים כאן ושניים כאן, זה תיקו. ושום ראיה, שום ראיה לא יכולה להכריע. אבל מה כן צריך להכריע? לא ראיה, אלא חזקה. כמו חזקת המיקר לדוגמה. כמו רבי במה לא עוסק במעונה אלא באיזו. כי זה לא אומר שהצד הזה יותר, יותר ראייתי. אי אפשר להביא ראיה שיתגבר על שני עדים, בתוספת שני עדים. אבל חזקה אומר, טוב, אתה לא יודע מה לעשות, אז תעשה ככה. אל תשנה את המצב. החידוש הוא שגם זה לא אומרים. גם זה לא אומרים. טרי וטרי זה כיפאון. הפסק החיובי הוא לא לעשות. כי אתה לא יודע מי צודק, כי שניהם צודקים. ולכן אפילו אחרי חזק את המקור לא עוזר. יש כאן אשת איש, שהייתה אשת איש. שניים אומרים שהיא התגרשה, שניים שהיא לא התגרשה. האם מעמידים אותה בחזקתה? לא! תראי ותראי ספק את דאורייתא, הדין שלה עכשיו יהיה שהיא ספק אשת איש. איי, מה קרה לחזקת אשת איש שלה? שני עדים הוציאו מזה. איי, שני עדים ניטרלו אותם, כששניים פוגשים את שניים, הם לא הורגים זה את זה. הם חופקים זה את זה, ונשארים בתיקו. הדין הוא ספק. זה הדין שבאיסור זה גמרא. בממון, זאת תהיה מחלוקת גדולה בראשונים. אבל... זה תירוץ אחד לשיטת רש"י. כאן בספק כהן זה ספק. אז בספק מעמידים את הכסף בחזקת הישראל. זה אומר שמעמידים את הוולד בחזקת לא בחור. אין בעיה לעשות את זה. אם יש ספק אז אפשר להגיד שהוא לא בחור. אבל בתרי ותרי אתה לא יכול להגיד שהוא לא בחור. אתה לא יכול להגיד שהוא כן חייב. אתה לא יכול להגיד שהוא לא חייב. אתה לא יכול להגיד כלום. ולכן לא נוציא. כי כשאתה מוציא מהמלווה, אתה אומר שהוא לא היה חייב. אתה לא יכול להגיד את זה. שני דומים שהוא כן חייב. כשאתה מוציא מהלווה, אתה אומר שהוא כן חייב. אתה לא יכול להגיד את זה. אז בתרי ותרי, בדין באמת, לא יכולים לעשות כלום, כי הם לא יכולים להגיד משהו. אני אומר את זה קצת אחרת עכשיו. הם לא יכולים לפסוק נגד עדים. יש עדים. אני לא יכול לפסוק כמו עדים, כי אני לא יכול לפסוק נגד עדים. לכן אני לא פוסק כלום. איפה שאתה לא פוסק כלום, אבל בחיוב. לא שאין לך כוח בסוף, אתה לא פוסק, אז לא תוציא מאף אחד. אבל בתוקף הכהן, אתה יכול לפסוק כמו הישראל. אין ראיה שהוא צודק. בסדר, יש לו חזקת ממון. חזקת ממון זה גם טוב. בקיצור, בתרי ותרי אין חזקות. לא חזקת איסור, וגם לא, אבל גם דבר שאנחנו נבדוק אותו בעריכות במחלוקת הראשונים, גם לא חזקת ממון. אם חזקת ממון דומה לחזקת איש, כמו שהסברנו, חזקת, בדין תופסים משהו. בדין אומרים שזה נכון. בדין אסור להם להגיד משהו נכון, כששני ילדים אומרים שלא נכון. אי אפשר לפסוק נגד עניין. לכן בדין לא הולכים אחרי חזקת ממון. ולכן רש"י צודק, ותוספות צודק. שם זה אין, שם זה לא תרי ותרי, שם זה אפס ואפס. זה ספק שלא מבוסס על עניין. תרי ותרי זה סוג מסוים, סוג מאוד מיוחד של ספק. אמרנו, כאן זה נמצא ברטפה בשם רבינו הגדול, אולי זה כן הרמב"ן. ככה זה אומר, וכן דעת רבינו הבאס, אבל זה לא ברמב"ן. טוב, נראה את זה בדף חפץ, שם זה מופיע, ואנחנו עוד בעבור ברמב"ן, וזה כן הרמב"ן. אז זה תירוץ אחד, שכאן זה תרי ותרי. בתרי ותרי אפשר לתפוס, כי בתרי ותרי בדין פשוט מוצאים מהשך. מי מוציא אותם? התרי ותרי, יותר נכון, העדים ההפוכים. אז איפה שלא, איפה שבית דין לא רוצים לעשות משהו, יש תמיד שני עדים שאומרים להם לא לעשות. אז בתרי ותרי, אנחנו גמרנו את העסק שלנו. בספק רגיל, תוספות צודק, אחרי שפוסקים, מסיבה זאת או אחרת, אחד משתי הסיבות שאמרנו, אז בית דין גם אחר כך יכולים כן לפעול וכן להוציא, כי אמרנו שהצד הזה צודק והצד הזה לא צודק. תהיה סיבה למה כן. אז זה תירוץ אחד להסביר את רש"י. זה תירוץ מאוד חשוב, כי אלה זה סוגיות שלמות שדווקא יופיעו במסכת שלנו, לא במסכת אחרת, אז אנחנו נגיע, לכן אנחנו לא נאריך היום, כן.
אז השאלה קצת קצת, אבל לגבי מחור, אם יש תוקף אותי ולוקח את הבחור, אז זה מסכן שלו?
אתה שלא בגלל שיש עוד כהנים בעולם?
כן, כאילו אני יכול לצאת מי שאני רוצה, אני אומר אותה.
אתה בסדר, יש לך שאלה. זה לא רלוונטית לשאלה, הגמרא מתייחסה לכהן ההוא כמו בעל דבר. אתה אומר, אתה שואל שאלה אחרת, שהכהן הוא לא בעל דבר, כי אין, אז מכיר יקונה, נו, אז אפשר לתריץ קושיות כאלה. יש כמה גמרות כאלו, והתשובה בגדל, שם הגמרא לא מסמר, סלם הלאו, לא זוכר. אבל התשובה של הגמרא בדרך כלל תהיה במכיר יקונה. אז יש כהן אחד שהוא, אם לא נים, אז הוא מייצג את הכהן. הגמרא לא שואלה בבנות, שואלה במה ישראל. יש דין אחר? לא. אז זה מה שצריכים להגיד. במכיר ריקונה יש כהן אחד שכל המשך שנים הוא היה הכהן של המשפחה, אז הפי דין הוא זוכר. איבדת את טובת הנאה שיש לך. טוב, זה תירוץ אחד. תירוץ שני. אם יש הבדל בין, מה שהתחלתם להגיד, יש הבדל בין ספק בכור, אז שם אני אומר חזק כל מה שכאן רואים שלו, אז הוא לא בכור. לבין המקרה שלנו, לא בגלל תראי ותראי, במקרה שלנו. אז מה התחלנו להגיד? אין כאן עדים שאומרים שהוא לא חייב. יש שני עדים אומרים שהוא חייב, ויש שני עדים שאומרים שהעדים האלו לא אמרו שהוא חייב. כן? כל המקרה הזה הוא מעניין, מה זה תראי ותראי? אז כאן אני רוצה לחזור נקודה שמעתי בדקה הראשונה. קראנו את התוספות. התוספות אמר שהתראי ותראי זה שניים עדים אלו נגד הענן סעדי. רב ששת אמר שזה אין מעידים, אין מחישים אדם שלא בפניו. כבר אז הייתי צריך לשאול, לפי התוספות זה שני עידים נגד ענן סעדו. אז איך אפשר לדבר על שאין מעיד שלא בפניו? העידים האלו לא מעידים נגד העידים החתומים לשטר, הם מעידים נגד ענן סעדי. גם ענן סעדי צריך להיות פה, ענן סעדי לא בן אדם. איך רב ששת אמר שאחרי שתוספות הגדיר את המקרה? הענן
סעדי נגד העדים.
מה? הענן
סעדי
הוא
נגד העדים, לא?
הענן סעדי אומר שהעדים הראשונים חתמו בקשות, ושני העדים מהם אומרים שהם לא חתמו בקשות. אז הטרי וטרי לפי התוספות זה שניים הפוסלים נגד ענן סעדי שמכשיר. אז התשובה, זה לא קושי הטובה, התשובה היא, אחרי שכבר ראינו ש... ממילא הם לא באמת משאים אף אחד לשום דבר. התשובה היא שבכל זאת, תוכן דיבורם הוא להגיד שאותם אנשים שחתמו לפני 20 שנה במיתו, לא חתמו על האמת, כמו שהריטב"א הסביר. אז גם כן, אין לעשות. אבל זה הפריע. אז הייתי צריך אז להזכיר, אני אזכיר את זה עכשיו. למרות מה שתוספות אומר, יש כאן כבר סיבה, ואנחנו נגיד את זה עוד יותר בסוגיה שבוע אחרי, הסוגיה של השבוע הבא, שזה לא ענן סעדי. השטר שחתום עליו שני עדים, העדים שחתומים שם, כל אחד מבין שהם עדים שהייתה הלוואה, נכון? הם מעידים על דברים אחרים גם כן. העדים שחתומים שם לא רק מעידים שהייתה הלוואה, הם גם מעידים שהם עדי אמת. הם מעידים על כשרות השטר. אי, זה לא מה שכתוב. אני קראתי את השטר. השטר זה חדש של עדות. כתוב שפלוני לבא. לא כתוב פלוני לבא ואנחנו קשרים. נו, אבל, אז זה חלק מהעדותם. שטר מעיד על כשרותו. וזה תרי ותרי ממש. לא במה שאתה אומר, זה ענן סעדי. זה לא ענן סעדי חיצוני. שטר זה ממש שני עדים. לא בכוח שני עדים. לא ענן סעדי. זה ממש שני עדים. העדים המתים מעידים. וזה ברור, שטר זה עדות, אבל הם עדים גם על הנושא שלנו, הם עדים גם שהם עדים כשרים. אי, לא שאלנו אותם, אולי הם טעו, זה על פי דין. השטר נעשה בקשרות, מה שנקרא בתוספות ענן סעדי, זה לא סטטיסטיקה שבדק, זה דין. כל שטר נעשה בקשרות, ולכן עד שלא יוכח אחרת, קשה להוכיח את זה, אז השטר מעיד על קשרות עצמו. וכיוון שכן, אז במקרה שלנו יש הבדל לגבי החזקה, לגבי השור, לגבי העגל, אפשר להגיד חזקה כמו שאני אומר הרי הוא שלו. אבל כאן לא בגלל הדין המיוחד שמעתי תרי ותרי ספק דאורייתא, אלא כאן כיוון שיש לו שטר, והשם מעיד שפלוני חייב לכך, השם מעיד שפלוני חייב לי כסף, והעידים האחרים לא מעידים שהוא לא חייב. אם זה היה תרי ותרי על הלוואה, אולי הייתי מסכים עם התוספות. אני לא אגיד תרי את הספק הדיורייתא, אני לא אגיד את הסברה הזאת, אז איפה ששניים אומרים שאתה חייב, פלפן, שניים אומרים אתה חייב כסף, שניים אומרים אתה לא חייב כסף, שם אתה לא יכול לתפוס. אבל כאן יש שניים מעידים שהוא לבא, ושניים מעידים לא שהוא לא לבא, אלא ששניים אלו לא מעידים שהוא לבא. הם מעידים על העידים שהם לא מעידים. אז אולי במקרה כזה רשי אומר, אי אפשר פה להגיד שחזק על כל מה שאומרים שלו, משום שמצד אחד זה לא שלו, מצד אחד הוא לבא, מצד שני, אני לא יודע. נכון, אם אני לא יודע, אז אין חיוב. זה נכון. אם לא היו עדים בכלל, אז לא הייתי יודע, והייתי אומר, אז חזקה. אבל זה לא שעדים סותרים את העדים הראשונים. שני עדים אומרים שאתה חייב, ושני עדים אומרים שלא יודעים, ולכן תסמכו על החזקה. אז יש ספק חזקה. השאלה אם הוא באמת מוחזק או לא, לפי שני עדים האלו, שני עדים אומרים האלו שהוא לא מוחזק, שני עדים אומרים שהוא חייב. ושני עדים אחרים לא אומרים שלא, לא, הוא לא חייב. ואז היה ספק אם לא, אוקיי, אם היינו אומרים מוחזק, אלא שניים אומרים שהוא חייב, ושניים אומרים שלא יודעים, ואז לפי שיטתנו הוא מוחזק. ולפי שיטתם הוא לא מוחזק. אז אולי במקרה כזה, אולי לא אומרים מוחזק. הבנתם? בדרך כלל, גם בקשר תרי ותרי, יש ספק, כן, לגבי עובדות, אז מוחזק אומר שהוא מוחזק. אם לא יודעים מה העובדות, אז הוא מוחזק. במקרה שלנו, זה לא שלא יודעים מה העובדות. לא יודעים בכלל אם הוא מוחזק. כי גם מי שאומר שהצד שהוא משהו לא חייב, לא אומר שהוא לא חייב. הצד שהוא משהו לא חייב, רק אומר שמיטב ידיעתנו לא הוכח שהוא כן חייב. על פי דין זה אותו דבר. אם אין עדים שהוא חייב, אז הדין הוא שהוא פטור. ולמה? רק בגלל מוחזק. אז אולי כדי שמישהו יהיה מוחזק, אני צריך שני צדדים. אחד אומר פטור, ואחד אומר חייב, ואז הוא מוחזק. יש לי שני צדדים, אחד אומר חייב, ואחד אומר פטור מחוסר הוכחה. לא פטור פטור, אלא פטור מחוסר הוכחה. אז אין כאן, אז המוחזק לא יכול לפעול. משום שאין מישהו, אין שני, בתוך שני הצדדים, אין צד אחד שאומר שהמוחזק אומר את האמת. מוחזק רק עובד כשהמוחזק בא כדי להכריע את צד אחד שהוא אמת. כאן אין צד שהוא אמת. יש צד אחד שאומר שזה לא אמת, וצד אחר שאומר שאולי זה אמת. אז מוחזק לא יכול להכריע במקרה כזה. זה יהיה סברה יותר עדינה, כדי להציל את רשי, מהתקפת התוספות. כן.
נכון שגם רב ששת
הכתוב... זה מה שהתכוונת, נכון? לפני כן.
הלוואי. רב ששת, חכם שאומר זאת אומרת, הכחשת תחילת הזמן, זה יכול שזה אומר, הכחשה הזאת תחילת הזמן? זאת אומרת, כי כאן הדיון הוא גם בהכחשה, הוא לא בעדות עצמה על הבעיתים?
אתה רוצה לקחת נענה שלך, אמרת בפני לעזור לרב ששת?
זה השלב הבא.
ושדווקא
פה, כאשר העדות של העדים
התרי השניים. זה הפך מהריטבה. הריטבה, מה שכאן זה יותר חלש, כי הם לא אומרים שאתם שקרונים. הוא רק אומר שאתם קטנים. אז אתה אומר, לא, היא הנותנת. אם היו אומרים שהם שקרנים, אז יהיו אומרים, טוב, אנחנו מעוניינים הם שקרנים או לא. אבל כיוון שהם אומרים שהם לא עדים, אז לכן... לכן יש יותר סיבה שלי בפניהם? למה?
לא יודעת מה הוא...
כן, בסדר, לא הבאתי מה שאתה אמרת. אז...
הרב הרגע הסביר שהבעיה פה, התירות של רשי הוא שהעדים האלה לא מעידים על העדות עצמה, אלא על העדים.
כן.
אז הממה של רב ששי, את החשת חילת הזמה...
הם מעידים על העדים. כלומר, התוכן של העדות שלהם, בדין לא מעוניין במצב של עדים, בדין מעוניין במצב של הלוואה. מצד שני, התוכן של דבריהם זה ממש על העדים. אז לכן אפשר היה להגיד את זה, כן, אפשר להגיד את זה.
ואז זה לא כלל גורף של חשת עם התחילת הזמה תמיד.
להפך, אם שניים אומרים לבה, שניים אומרים לא לבה, אז האחרים יכולים להעיש לו בבני הראשונים. הם קוראים לראשונים שקרנים. בסדר, הם לא קוראים. אתה חושב שהם קודם שקרנים. הם לא אומרים את זה, הם אומרים שלא דבר. אבל אם שניים אומרים דבר, ואחרים אומרים, אתם פסולים, אז להגיד למישהו שהוא פסול, גם אם זה לא פסול של הבעיה. שואל את פסול, כן, אגב. שהם פסולים, זה היה חידוש. להגיד שהם פסולים, זה להעיד עליהם, ולכן צריך להיות בשניהם. מה הקשר לזה? מה זה? לא, קשור לזה. בסדר, זה יכול להיות. אוקיי, כן. יכול להיות. בשביל אופי שאפשר להגיד כל דבר, כי באמת לא צריכים להגן על זה, כי הוא לא צודק. כן.
אבל כשהדים השניים אומרים על הראשונים, הנושאים היו מחמד נפשות, אלה הם כן מסבירים כמו הרייבד, הם כן אומרים שלא הייתה פה הלווה, ואומרים שכל הסיפור פה הוא שקר.
זה נכון. אז הרייבד ממש לך את זה, ממש לך את זה, אבל יכול להיות גם שם אחרים, רשי לא, רשי אמר שהם... אבל בכל זאת הם לא אומרים, הנושאים האלה אומרים...
אומרים שלא הייתה פה הלווה, אבל זה ממש... כאילו, זה
הכחשה,
כאילו, אם אומרים שהשתר
עם שני דימצמאים, זה הכחשה ממש עוד נוספה. אוקיי. עוד דף לרשי כתב, שאיזה רשי שמע לא כמו רע. חשבתי איזה רשי מפורש נגד הרבה. טוב, אתה בטוח שמישהו חולק על הרייבד הזה?
הרייבד שאומר שהם מודים שזה באמת הייתה הלוואה...
לא מודים, הם לא מדברים על זה, כן? הרייבד זה מאוד חשוב לרייבד להגיד, לכן הוא כתב את זה, אבל השאלה... שאני חושב שהיה איזה רשי, אבל עכשיו אני לא מוצא אותו.
הגמרא שאומרת ברבי מאיר שזה עדות שקר, אבל
הוא מחתום על הרייבד. תשאל על הרייבד. לא, אז לפי הרייבד, הפשט רבי מאיר, שזה ישו כולי בשבוע הבא כנראה, הפשט ברייבד לפי רבי מאיר זה שלא שהם שקרנים, אבל הם גורמים להוציא כסף שלא על פי דין, כלומר זה גזל, זה לא שקר. הם חתמו על השטר, הוא צריך להיות מבעל פה, אז הם יוצרים מצב ממוני שהוא לא אמיתי, אז וזה בגלל לא היה.
אבל דין הזה גרמי זה הרייבד.
אתה גורם למישהו להפסיד גזר, זה סוג של גזר, אתה גורם למישהו להפסיד כסף. הלקוחות יצטרכו לשלם. אז זה גזר. מישהו אחר נפגע ממונית כדי להציל את נפשך, ומאיר מה שלא. טוב, בסדר. עכשיו, איזה תירוצים יש? תוספות עצמו מציע תירוץ, התירוץ השני בתוספות, שהראשון בראש, וזה תוספות עשה חילוק, נגיד לסת ממש בקיצור, תוספות עצמו מודה בחילוק בין תפס... לפני שנה עולה לספק, הוא תפס ללאחר שנולד הספק. כל הדין של התוספות הוא רק בלאחר שנולד הספק. זה ביטוי שאחר כך הפך להיות אוטומטית באחרונים. תפיסה לאחר שנולד הספק לא מועילה. מה פירוש הביטוי? מה פירוש הדין? מה פירוש הספרה? התוספות אומר את זה בשורה אחת כאן. ועוד יש לא מדהך המים שתפס קודם שנעוד לספק. כי לפני כן הוא כתב שזה מדובר על אחר שעוד לספק. שייני גבי בכל שכהן תופס מספק. יש בעיה, לא, איזה מילה כזה שמה. התחילו את החודש, זה היה החילוק שלו לגבי סופר. רק תפיסה לא מורידה לאחר שעוד לספק. למה?
אנחנו שעשבה את זה לסוג של פסק כזה.
כן, לפי הספרה הראשונה שהסברתי, אז זה קריטי. השבת הישראלית תפיסה צריכה לא מועיל. למה זה לא מועיל? כי אחרי שבדין הכירו בצדקתך מי ספק, אבל זה הופך להיות צדקתך. אז מי שיתפוס אחרי זה כבר תופס מביילם. למרות שהוא רק נהיה ביילם בגלל חוסר פעילות של בית הדין. אבל אם תוספות לפני כן, בית הדין עוד לא הכירו. אז הכל עד שגידו בית הדין זה כבר עבר ידיים 10 פעמים. נו, אז אין סיבה ללכת אחורה ולגיד, אידו היו באים, היינו מכירים בך, לכן אתה לא יכול לתפוס. אסור לקח למישהו שקיבל הכרה חברתית. הכרה חברתית זה השבטים, הלכו הביתה, בסדר, רק הלכו הביתה, אבל הם הכירו בו, הם אמרו, הדין הוא שאתה לא צריך לשלם. או, זה הופך אצל להיות ככה. אם הספרה השנייה שאמרתי זה נכון, שיש תמיד חזקה, אז זה לא כל כך פשוט להבין מה שתוספות כאן אומר, שיש הבדל בין לפני שלא עשתו לבין אחר שלא לצפק. ואולי זה ראיה אם כן להסבר הראשון. אז יש מתרצים לטובת רש"י, ש... זה קצת מוזר, לא קוראים את השאר, כדי שאם הוא תפס אתמול, אנחנו לא קוראים את השאר, זאת אומרת שאנחנו בבית הדין. בית הדין לא יקראו את השאר, כדי ש... כיוון שהוא תפס אתמול, אז לא קוראים את השאר, כדי שיהיה לו על מה להתבסס אם מחר יתבו אותו עוד פעם. אבל הסיבה שהוא יכול לתפוס זה לא בגלל שיש לו שטר. הסיבה שהוא יכול לתפוס זה תופס לפני שבכלל הגיע לבית הדין עם השטר. אז זה לא פשע טוב כל כך בלשון הגמרא, אבל בסדר, תוספות רוצה להגיד שזה אפשרות להסביר, שהוא תפס אתמול, ועכשיו מגיע לבית הדין. בבית הדין יפסקו שלא נוציא מידו. למה? כי הוא תפס את זה שעולה לספק. איך זה מתבטא? זה שלא קוראים את השטר, למה לא קוראים את השטר? יספקו לטוב וטוב. טוב, לא קוראים את השטר כדי שיהיה לו משהו שהוא יכול להגיד גם עוד 10 שנים, אתה רואה, היה לי שטר ולכן יכולתי לתפוס, אבל האמת שהוא רק תפס בגלל שהוא תפס לפני שבית הדין פסקו, לא לכאן ולא לכאן. אז זה אפשרות אחרת. שתוספות מעלה כאן, בראשונים אחרים אומרים לזה גם כן כתירוץ בשביל רש"י. התשובה של הרש משנץ, זה לא תשובה, מה הרש משנץ אומר? ברישה השטר פסול, בסיפה השטר הוא תרי ותרי, ומעמידים בחזקה. נו, זה אותו דבר. למה זה לא אותו דבר? מדובר בשטר רוורס, לא שטר לטובת המלווה, אלא שטר לטובת הלווה, מדובר בשובר. אז אם השטר פסול, המלווה יגבה, ואם השטר הוא כפור, אז הרבה לא יגבה, כי מספק לא נוציא מהלווה. אוקיי, זו תשובה מצוינת. זה ידענו כשקראת הגמרא, שברי שכתוב שהשטר פסול, בספר כתוב שהשטר תרי ותרי. שאלנו, מה דווקא מינה? בין שאין שטר ובין שלא סומכים על השטר. אז הרש"י משנץ, תראה, אתה צודק, 100%, אבל כאן מדובר בשטר שהוא שטר הפוך. שטר לטובת המוחזק. אז אם השטר פסול, השטר מלווה, שהוא ודאי כשר, יוציא מהמוחזק. ואם השטר הוא חצי פסול, חצי כשר, אם השטר הוא ספק, אז הוא יהווה הגנה לא ולא לשלם, למרות שלמלווה יש שטר שהוא לא יחזיר בשעת הפירעון. התשובה של הרש"י הוא לא חידוש. התשובה של הרש"י פשוט אומר שרש"י לא צודק בעיקרון, כלומר תוספות צודק, תפיסה לא מועילה, וכאן לא צריכים תפיסה, דפקין הוא לא תפיסה, מה נקפינו פה? הקפאה, יש הבדל בין לפסול את השטר לבין להקפיא את השטר, מה נפקא מינה? בשטר שמוציא אין הבדל בין שטר פסול לבין שטר מוקפא, הוא לא מוציא. בשטר שמגן יש הבדל, שטר פסול לא מגן, שטר צייק כן מגן. אז הרש מחזיק את השיטה של התוספות, הוא שני תפשוט בגמרא. לא קוראים, זה כן נכון, נפינו לא תפיסה. נפינו שלא קוראים, וזה כבר ההבדל. כפי שאמרתי, יש ראשונים שאומרים שנפקמינו הם קוראים או לא קוראים. סתם, שיהיה לו שטר בבית, אולי יום אחד זה יועיל לו במשהו. יכול לראות את זה לילדים, יכול לקרוא את זה להכיר. זה נפקמינו, זה כל נפקמינו, מוזר. אבל זה נפקא מינה, זה נמצא גם בראשונים, מה עוד? כל התשובות? בגמרא? אני חושב שכן. רש. אוקיי. דבר אחרון, זה הרשב"א. עד עכשיו הנחנו שמדובר בתפיסה בפנינו, תפיסה בעדים. אז תפיסה בעדים אפשר להוציא ממנו. כי אם אנחנו מחליטים שאסור לתפוס, אז נוציא. אם הוא תפס שלא בעדים, אבל הוא מודה. הוא תפס שלא בעדים, הוא אומר, אם תפסתי, בדידי תפסתי. אז בפשטות, ברוב הראשונים, אז הוא נאמן. אפילו ברי שהוא יהיה נאמן. למה? כי יש לו מיגו. מיגו דיבה יאמר, לא תפסתי. הוא נאמן להגיד, תפסתי, אבל לבית, הלווית. אז אפילו ברי שאין שטר, הוא יגבה בלי השטר. זאת הייתה השאלת הראשון, לכן העמידו אותו בעדים, אם בעדים אז נתקלו בעיה של התוספות, הוא בעדים אז תופס כל מוציא מידו, אז אמרנו מה אפשר להגיד. אבל יש גם ראשונים שרצו ללמוד שמדובר בפס שלא בעדים. אם זה פס שלא בעדים אז בספר יכול לתפוס, השאלה היא למה ברי שהוא לא יכול לתפוס, כי תמיד אפשר לתפוס. אם אתה צווה שלא בידים אז יש לך מיגו, אז למה לא? אז כותב הרשב"א בלשון כזאת, הרשב"א מאוד נזהר כשהוא ניסה להצדיק את הפירוש הזה. ועסק להצרי להד היצרי והוא קיבל בחס כתמרי ונפקה מינה דאיתפס לא מפקינה מיני זוזי. זה ציטוט של רשי. היכה דקאמי ליקבו ואפילו תפס בעידי, זה הפירוש של כל, אבל ברשע אפילו תפס מפקינה מיני זה נמד לפס. ומי הוא איתפס שלא בעידי לא מפקינה מיני ברשע, אלא מהם נראה משום הפשע עשה. אז לכן הוא דחה את זה. הוא אומר, אם זה לא בידים, אז הוא גם ברשע יכול לתפוס. ולא מיגו במקום עדים קרין עלי. דהמידין השטרה כמאן דמקויים דמי. דמידיורי תקים שטרה לא בויו, כתרי ותרי נינו, הדרבן הנינו דצריך לי. ומהם נדע... מה הוא אומר? היה לו הבא מינו להסביר למה ברשע הוא לא יהיה נאמן במיגו. לא יהיה נאמן לתפוס שלא בידים. כי זה מיגו במקום עדים קרין עלי. הוא אומר, לא, זה לא נכון. ולמה זה לא נכון? כי שטר, מדיורייתא, עוד פעם, מדיורייתא הזה, מדיורייתא לא בא קיום שטרות. מזמן לזמן הראשונים שולפים לנו את הנקודה הזאת. מדיורייתא קיום שטרות לא בא, וכתרי ותרי נינו, אלא ברבן הנינו, יצריכו. ומלאן נראה לדפס לתווה כבן עולם הקויימו. ביטב הספעי זה מפקיר מיני. מקום מיגו לא מפקיר מיני, כבן המסעי אלי שטר. לפי הרשפה, הוא לומד כמו כל הראשונים, אם אין עדים, אם הוא תפס שלא בעדים, אז ברשע הוא יכול לתפוס. קודם כל, מה? הוא צריך להצדיק את זה. הוא אומר, האמת שיש ספרה להגיד שהוא לא יכול לתפוס ברשע. כי אין לו שטר, ובלי שטר הוא לא יכול לתפוס. למה לא? אם אין שטר, אין שטר. השטר לא מקוים. אז הוא לא יכול לתפוס. למה לא יכול לתפוס? יש לו מיגו?
אין בספק.
סיבה ראשונה למה מיגו זה לא טוב? כי זה מיגו מיגו לא רוצה מחלוקת ראשונים על רגל אחת. אני לא זוכר את הרשב"א, אני כמעט בטוח שסיבה שמיגו לא רוצה לא מעינה, אבל הוא מביא את שתי השיטות. אני לא זוכר מה השורה התחתונה שם, אבל זה מיגו לא רוצה, אז מיגו רוצה לא מעינה. אבל זה גם מה שהוא כותב, הוא אומר ולאו מיגו במקום עדים קרין עליי. מה זה מיגו במקום עדים? מה הוא מדבר? אני לא מבין את המילים. ולאו, הוא מתרץ. ולאו מיגו במקום עדים קרין עלי. למה? כי יש לו שטר שהוא כאשר מדאורייתא ורק פסול מדרבנן. זה אומר שבלי השטר הזה שבידו, לא הייתי נותן לו לגבות על פי המיגו, כי זה מיגו במקום עדים. מה זה מיגו במקום עדים? מה הוא רוצה? מי אמר מיגו מקום עדים במקרה שלנו? לא כאן. במקרה דומה. זה היה אחד מן התירוצים של התוספות בהלכת מ"ב. בתרי ותרי תוספות אמר שמיגו לא מועיל כי זה מיגו במקום עדים. אז כאן זה לא תרי ותרי, זה אפס נגד תרי. כלומר, העדים שהוא מדבר עליו זה עדים שאמרו שלא הייתה הלוואה. כפי שכבר ראינו, העדים לא אומרים שלא הייתה הלוואה. העדים אומרים שלא היה שטר. לא, באמת לא משנה. בסדר, אבל על העדים אינו הוא מדבר. ואומר, אז המיגו הוא מיגו מקום עדים. התשובה הייתה צריכה להיות, זה לא מיגו מקום עדים. העדים לא אומרים שלא הייתה עדים. העדים אומרים שלא היה שטר. אז במקום השטר יש לו מיגו. נניח, אבל מה ההסבר שלו? הוא אומר, כיוון שיש לו שטר, והשטר הזה מדיורייתא כשר. הוא רק פסול בגלל ש... מדרבנן צריכים קיום. ויש לו קיום. כי הם אמרו, תביא אדם הוא זה. אבל אלו שקימו, גם אמרו שפסולים וקטנים ואנוסים. אז לכן הוא אומר, הכל בסדר. ולכן, דרבנן נינו דצריכו, ומהם נלהן נדפס לתווי, אנחנו מאמינים לפוסלים, כיבא דלאב מקוימו. מאמינים להם. ואיתו פס, בעדם, מפקין המיני. אבל מקום מיגו לא מפקירן, כבן המסייל אשתו. אז אם הוא יתפוס מקום עדים, אם הוא יתפוס בנינו, נוציא ממנו כיוון שהשטר נפסל. אבל אז, אם הוא יתפוס בלי עדים, אז לא נוציא ממנו, למרות שהשטר נפסל, כבן המסייל אשתו, כיוון שהשטר הוא בעצם קשה. טוב, זה אחרי 10:30, אני רוצה שתגידו לי מה אפשר פרש בה. השפע כאן עשה סיבוך בתוך סיבוך בתוך סיבוך, משהו מפריע לו. בכל מקרה, יש ראשונים שלומדים, זה הריטב"א והר"ן, שהמקרה, ההסבר של רש"י הוא שהוא תופעה שלא בעדים. ואז אין מקום לקושת התוספות. מי שיתפוס בעדים, תמיד מוציא מידו. גם מדובר שהוא תופעה שלא בעדים, לכן לא מוציא מידו. אבל ברישה, כן נוציא מידו. למה נוציא מידו? הלא ברישה יש לו מידו. אז מה תשובת הריטב"א? הריטב"א אומר, זה תשובה טכנית. שכאן הוא תופס בגלל שהוא אומר שיש שטר. הוא לא תופס בגלל שהוא לבא. הוא אומר, אני תופס כיוון שיש לי שטר. והשטר, אנחנו הפכנו אותו לחס לביאלמה. במקרה כזה, אז מוציא מידו. אין לו מיגו. מיגו רק מועיל. אם הוא היה אומר, תראה, הייתי יכול להגיד ככה, אז תמיד לי מה שאני אומר. אבל אני אישה למין לו מה שהוא אומר. מה שהוא אומר זה ש... השטר הוא סיבת ההוצאה שלי. זה אנחנו יודעים שזה לא נכון. כי השטר נחתם על ידי אנשים פסולים. קיבלנו עדות על כך. אז זה, אם אדם, כלומר, זה סברה מאוד מיוחד, מה זה אומר? אם אתה אומר שמגיע לך כסף ונותן סיבה, והסיבה נפסלת, אז אתה לא יכול לזכות, למרות שאתה עדיין אמור היה לקבל את זה. יש להם גמרא בבטרה, השטר חס ובעלמו, והריטב"א מביא את האפשרות הזאת, והר"ן דווקא תומך בו, אבל זה נגד כל הראשונים. אז זה מוציא את זה מנושא של התוספות. התוספות מדבר על תפיסה בעדים, יודעים שהוא תפס, לא יודעים שהוא לא צודק, אבל יודעים שהוא תפס, מוציאים מידו. אנחנו אומרים שהמוחזק הקודם הוא צודק, למרות שאין איזה ראייה. תפס שלא בעדים, לכאורה תמיד צריך לזכות. למה? כי יש לו מיגו, יכול להגיד שלא תפסתי, לא תפסתי, לכן הוא נאמן לתפוס שלא בעדים. זה תמיד, מומלץ לכל אחד שחושב שמיגו לו כסף, לתפוס שלא בעדים. יהיה לו קייס מאוד מאוד חזק, יהיה לו מיגו. אז זה מסביר למה לפי רש"י הוא יכול לתפוס, אבל למה לא ברישא גם לא, למה עכשיו הוא לא יכול לתפוס? אז אפשר לתפוס בכל המקרים, זו הסיבה שהראשונים לא הסבירו ככה. אז יש את ההסבר הזה שבריטב"א. אם אדם תופס בגלל שהוא אומר, יש לי שטר, ואנחנו סבורים שאין לו שטר, אז נוציא מידו, כי אין לו מיגו. כי המיגו שלו תומך בטענה לא נכונה. למרות שיש לו גם טענה אחרת. הוא לא באמת טוען כך. הוא טוען שמגיע לה כסף. וגם יש לי שטר. לא, כיוון שאין לו שטר, אז הוא לא יכול עכשיו לחזור ולטעון טענה אחרת. הטענה שלו הלכה. ואם הטענה שלו הולכת, לא נותנים לו הזדמנות אחרת, והוא כבר הפסיד. זה הסברה שנדוק אותו, כן או לא נכון. מחלוקת הבאי ברופה בבטרה, ויש הרבה הסברים, אבל זה הסבר אחרון. טוב, אנחנו ביום חמישי, אז אנחנו לומדים את הקטע הבא בגמרא, שזה משהו טכני, אבל מעניין, לא יודע, יש משהו שם, איך מקיימים שטרות? זה כבר מוזכר דרך אגב, כבר שקראנו שמקיימים שטרות על ידי שטר שקרה בלירור, אז יש כאן כמה שורות איך מקיימים שטרות, משטר אחד, משתי שטרות, נשמע מאוד מאוד טכני, אבל יש בזה בכל זאת קצת עניינים בראשונים. זה מרבי יבור עד לתנו רבן. כן, אני מקווה שיש שם מספיק כדי להסיק אתכם יומיים. בתוספות אין כלום, אבל יש בראשונים אחרים, יש ברשב"א קצת עניינים. השאלה היא מה... טוב, זו שאלה טכנית, איך מקיימים שם? איך מוכיחים ש... חתימה של מישהו זה החתימה. איך עושים את זה? משווים את זה לחתימה אחרת. מה השאלה? איך יודע שחתימה הזאת היא חתימה? משווים את זה לחתימה אחרת. יש סיפור מאוד חשוב לגבי הנציב. יש את הנציב, למרות שהוא לא היה לבב את שם, למרות שהוא היה מסנגד, האשימו אותו במרידה נגד המחות. אמרו שהוא חתם על משהו בשביל המהפכנים ברוסיה. רצו לשים אותו בקנה. וכדי להוכיח את זה, היה להם מכתב, חתום על ידי הנציב, שלא זוכר בדיוק, שכתב שם שהצר הוא אדם רע, משהו כזה. אז הנציב, והיה שם חתימה, השבו את החתימות, הייתה חתימת הנציב, באמת, זה היה דומה לחתימות אחרות של הנציב. הנציב טען שזה לא חתימתו, שזה מזויף. איך הוא הוכיח את זה? ישבו, ישבו, זה החתימה הייתה מאוד מאוד מוצלחת. איך ישבו? הנציב היה חותם את השם שלו ככה. לכן זה כדאי שכל אחד ינסה לעשות את זה כזה. תנבו לי את הזה. הנציב היה חותם ככה, אני לא עושה את זה בכתב ידו, אז אני לא יכול לעשות. אבל רק איך ש... מה היה השם של הנציב? נפתלי צבי יהודה. היה רק את השם שלו ככה. נפתלי צבי יהודה. כך היה כותב את השם שלו. והמזייף כתב נפתלי צבי יהודה. היה כותב רק יהודה אחד. יש לנו תמיד בישיבה שחותם את השם שלו ככה. כן. למען זה מהנציב. אז ככה הנציב הוכיח את חפותו והוא לא נשלח לכלא. צריך את הישיבה בכל זאת, אבל לא זאת, הוא לא הלך בית הזה, הוא הלך דבר שבלו. אז היה לי, פעם היה, ניסיתי, זה לא הלך. אני גם יכול לעשות את זה. בעזר על, אני יכול לכתוב על הפחד. ניסיתי, זה לא הולך לי. חשבתי שזה יהיה היום טוב. אז מי שרוצה לזייף את החתימה שלי יכול לכתוב מעל המקומות איך שאתם רוצים. אז יום חמישי אנחנו לומדים קיום שטרות, יום שישי למד איזה לוחם יפה, שבוע הבא אנחנו לומדים עדות קדושה שבוע.